על כל פנים, ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם, ערב קבלת התורה תשפ"ד. השם יעזור שנוכל לקבל את התורה בשתי ידיים, ושיגיע כל הברכות התורה בעזרת השם. אז אנחנו בסייעתא דשמיא נמצאים בדף היומי במסכת בבא מציע דף ק"ה, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול, בק"ד עמוד ב'. זה יוצא שבע שורות מלמטה, אמרי נרדאי, ואנחנו מתחילים את השיעור. הגמרא מביאה עכשיו כמה הלכות בדיני עסקה, שגם שם, בגלל שאתמול הבאנו מחלוקת שם בין בני נרדאי לרבא, אז גם בנושא הזה הולכים לראות מחלוקות בין ישיבת נרדא לרבא. אז עכשיו אנחנו מביאים כמה הלכות בדיני עסקה. עסקה, אנחנו מכירים כבר מהמסכת בבא מציע, שבעיקר דיברנו על זה בפרק איזה הוא נשך. ואנחנו נגיד הקדמה קטנה, לא נאריך, ונגיד מה הקטע פה של עסקה. מה זה נקרא עסקה, רבי הרצל? עסקה, כמו שאנחנו למדנו באיזה הוא נשך, זה נקרא, בן אדם מגיע לחבר שלו, הוא בן אדם רוצה לשבת בכולל, הוא רוצה ללמוד. הוא מגיע, אומר לחבר שלו, תעשה לי טובה, קח את $10,000 שלי, לך ותעשה השקעות עם זה, לך אתה תעבוד בזה. מה יהיה הרווח פה? הרווח פה יהיה שאנחנו אומרים שכל הרווחים שאתה תוציא מ$10,000, אנחנו 50-50 מתחלקים ברווחים. זה נקרא עסקה. עכשיו, לכאורה יש לנו פה שתי בעיות. יש לנו גם לכאורה בעיה טכנית, וגם בעיה הלכתית. מה הבעיה הטכנית שיכול להיות בעסקה הזאת? שמה קורה, מי לוקח את החיות על ה-$10,000, אם קורה לזה משהו? מי לוקח החיות? לכאורה, אם אני אגיד שהזה שמקבל החיות יוקח על זה, לכאורה, למה שיקח על זה החיות? מי נהנה מזה גם? גם הבעל הבית נהנה מזה, אז למה שיקח החיות? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה כמו פיקדון, אז בפיקדון בשומר חינם, החיות על הבעל הבית, רק אם הוא היה פושע. אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה כמו הלוואה, אז בהלוואה, אפילו שקורה אונס, החיות על זה שמטפל בזה. אז פה, בדבר כעסקה כזאת, על מי יש את האחיות? האחיות על, על הזה שמטפל, לכאורה הוא אומר, למה שאני אפרה, למה שאני אקח לך את כל האחיות עליי? למה שאני אסתכל על זה כמו שומע, למה שאני אסתכל על זה כמו שואל, אחרי הכל ה-50% רווח הולך להיות גם לך. עכשיו, שאני אגיד שהכל הופך להיות כמו פיקדון, ואז האחיות על מי? האחיות על בעל הבית, גם לא בצדק. למה? כי הוא הולך לקבל גם 50%. אז בבעיה הטכנית הזאת יש פתרון, וזה גם פותר את הבעיה הלכתית שתקף נראה. הבעיה הטכנית שמה הגיעו חזל ומה הם אמרו? שהעסקה הזאת אנחנו מסתכלים חצי מלווה, חצי פיקדון. זאת אומרת, 50% מזה אנחנו מסתכלים כאילו שזה הלוואה, ו-50% אנחנו מסתכלים על זה כאילו שזה פיקדון. על ה-50% שזה הלוואה, אם קורה משהו, זה החיות על זה שעושה את העסקה. ועל ה-50% השני, בקיצור, חצי-חצי, החיות זה חצי-חצי, חצי עסקה וחצי פיקדון. אבל עכשיו יש לנו בעיה שנייה, שהבעיה השנייה לכאורה נקרא
ריבית.
הבן אדם הביא תחילת שנה $10,000. מגיע אליו סוף שנה, הוא מגיע ונותן לו את ה-50% מהרווחים, שיכול להיות גם שהוא יחזיר לו גם לסוף $20,000, $30,000. מה עם הריבית? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הכל כמו הלוואה, וכמו הלוואה, אז זה הריבית. כי אם אנחנו מסתכלים על הכל כאילו שהוא ילווה לו שיחזיר לו את $10,000, אז הוא ילווה לו $10,000, הוא מחזיר לו בסוף $30,000. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה כמו פיקדון, אז בפיקדון אם אתה מחזיר לו, אין פה ריבית. למה אין פה ריבית? כי בפיקדון אתה מחזיר לו משהו שלו. זה לא שאתה הלוות ואתה מחזיר לו כפול על הלוואה. אז הגיעו חזל על אותו רעיון, אמרו שזה חצי מלווה, חצי פיקדון. אז יוצא שאתה מחזיר לו אחרי שנה, אתה מחזיר לו את $20,000, את ה-30, אנחנו מסתכלים על זה כאילו שאתה החזרת לו מה? החזרת לו את הכסף שלו על החצי פיקדון שלו החזרת. ואז מנעת פה את האיסור של ריבית. אבל מה, אחרי הכל, אחרי הכל הוא עבד בשבילו. מה זה נקרא אתה מקבל? אתה כן מקבל פה ריבית, כי איך זה גדל לך? לא סתם באוויר. איך זה גדל לך? הגיע בן אדם, עבד בשבילך, אז מה עושים עם הטרחה? עושים
60% ושתי
שתי. אז יש שתי דרכים.
טוב, איך פיקדון יכול להיות יותר גדול ממה שהוא נתן?
פיקדון, יש דבר כזה שאם חז"ל הגיעו ונתנו להגדרה, זה פיקדון. אחרי הכל, זה הקרן שלו. אז אם הגיעו חז"ל ואומרים שאנחנו מסתכלים עכשיו, כל פרי שמוצא מזה, כאילו זה גוד, בוא נגיד, הוא הביא לו $10,000, אחר כך זה עשה 40, הוא מחזיר לו עוד 20, כי זה חצי-חצי, אז אנחנו אומרים שה-20,000 מגיע מהחלק של החצי פיקדון. כאילו פיקדון, כאילו זה לא הלוואה עכשיו, זה, אנחנו לא מסתכלים על זה כאילו שהוא הלווה לו והוא מחזיר לו ריבית. כאילו שהמוצר שלו פשוט גדל, השקעה, עשה כסף, הכסף שלו עשה פירות, מה הבעיה? מה זה נקרא? זה כסף, הכסף שלו עשה פירות. אם הכסף שלך שוכב ועושה באיזה משהו פירות, זה נקרא ריבית אם אתה מקבל את זה? לא, כי זה כסף שלך, זה לא הלוואה פה. אז אכן הגיעו חזן מנוי, מזה שאמרו שכל עסקה, אז הרווחים שיוצא מזה זה חצי מלווה, חצי פיקדון, אז מנענו גם טכני באחריות וגם טכני שאין ריבית. אבל פה, שאני לא אגיד עכשיו שכל שגודל לא ריבית, זה לכאורה לא בצדק. למה זה לא בצדק? כי לכאורה הוא עבד בשביל זה. זאת אומרת, אתה כן מקבל פה ריבית, כי הוא... אז בשביל זה מה למדנו שם באיזה הוא נשר, אתם זוכרים? שתי פתרונות. או שאנחנו מנקים לו שכר טרחה. פשוט מנקים לו, זה היה דרך אחד שלמדנו באיזה הוא נשר. זאת אומרת, חוץ, הוא יקבל את החצי חצי, הוא ישלם לו בצד את הדמי טרחה, כמה נשארים דמי טרחה. זה צד אחד למדנו באיזה הוא נשר, מי שזוכר, אתה זוכר למדנו. יש מהלך שני, לא, שאנחנו באמת לא מגיע ברווחים, אנחנו לא מחלקים את זה באמת 50 על 50, כי מה הצדק? שאני, הוא מחזיר לו את הריבית, הוא יגיד, לא, אתה מחזיר לו פיקדון. מה, זה גדל באוויר? אתה מכיר מישהו ששם 10 שקל, זה נהיה פתאום שם 20 באוויר? מה פתאום? הבן אדם עבד בשביל זה. אז לכן לא מתחלקים 50-50, שליש, שתי שליש, יש כיום 60-40,
בדרך כלל
שתי שליש לרבע, בדיוק. יש כיום שתי שליש לשליש, יש כיום 60-40, בקיצור, זה לא יהיה עכשיו ריבית, כי באמת, במילים אחרים, אנחנו מורידים את הדמי טרחה. אז או שאתה מוריד את זה טכני מהצד, או
שאתה מוריד קלאסית. קלאסית, זה שתי שליש ו-50%
בדיוק, גם כך אני גם ידעתי, זה למדנו באיזה הוא נשק.
זאת אומרת, השליח בכל מקרה לא מפסיד.
מה?
השליח
לא מכם לא מפסיד. השליח, בגלל שהוא יודע שיש לו, בדיוק, השליח לא מפסיד. השליח הוא מקבל רבי ארצה
50% מהרבע. לא, 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 לא נכון. לא נכון. כי אם הכל יפסיד, אם יהיה הכל יפסד, אז הוא כן יפסיד.
בסדר, אבל הוא... החלק שלו לא מוריד.
לא משנה, אבל יכול להיות שבמציאות כן.
בסדר, ברור, שאם יישב בבית ולא יעשה
כלום. לא, לא, הוא הלך ועבד בבית והערכה נכשלה.
בסדר, ברור.
אז הוא יהיה כמה כסף שלו יוצא, מה?
אמרתי, לא, אמרתי, שהחיות זה חצי-חצי.
בסדר, הוא שחיות, אם יכול להיות שלא יוצא בכלל.
הקדמתי את זה בשיעור, יש חלק החיות טכני. זה חצי חצי, ויש חלק של הריביס, אנחנו גם פותרים חצי חצי. וכזה מקרה שקורה פשלה, זה חצי חצי. הוא התכוון להגיד עכשיו בקטע של, עכשיו שעל הדמי תיכה,
הוא התכוון
על השבח, לא כדאי קרה.
רביונתן,
נתן
לו
100,000
שקל,
90,000 הלוואה
צמודת ל-50,000 פיקדון. הלך, קנה סחורה שמה, בדרך ירד כל הסחורה, הפסיד, הוא קנה ב-100,000 שקל סחורה.
בסוף, איך...
עכשיו, רגע, אין כאן רווחים, הפסידו כסף. עכשיו, זה ששלחנו שם, בכל מקרה, יקבל את ה-50,000 דולר של
ההלוואה. כן, זה מה שאמרנו, כן, כי בגלל שאנחנו מסתכלים פה 50% הלוואה, בהלוואה, למרות שזה לא ממש כמו הלוואה רגילה, הלוואה רגילה, אתה לוקח את החיות, ואתה הולך ליהנות מהכסף 100%. פה, אחרי הכל, אתה רק הולך לעשות לו עסקה, אבל הגיעו חזר, אמרו ככה, 50% אנחנו מסתכלים על זה כאילו הלוואה, ואז אם קרה משהו, החיות שלך אפילו שקרה אונס. כן, אין פה גם את המחמת מלך שתגיד זה. וה-50%, כאילו, אם כל המאה ירד לפח, אתה, בגלל שאתה היית בן אדם, קיבלת את העסקה עליך, אז גם לקחת את ההפסד הזה, שאתה צריך להוציא לו 50% מההפסד. כי אנחנו מסתכלים על זה כמו הלוואה. בהלוואה, אם קורה לך הלוואה, אתה חייב להחזיר לו אפילו שקרה אונס. בן אדם הלך ללוואה 100,000 שקל שלא נדע, הגיע איזה קרה איזה אונס ונבד לו כל המאה. הוא יצטרך להחזיר את כל המאה, אז פה הגיעו חזר אמרו רק 50. כי אחרי הכל זה לא בצדק להסתכל על הכל כהלוואה. כי תכלס הוא מקבל רבע. זה הקדמה קטנה להזכיר לנו קצת מהעסקה, ולפי ההקדמה נראה לי שתבינו הרבה יותר מהר פה את הקטע הזה של הגמרא עכשיו של המחלוקת נרדאי ורבא. אומרת הגמרא, האם אמרי נרדאי, העסקה, בן אדם שמקבל עסקה, ואחרי גם הסברנו את זה בעריכות, מה זה עסקה, על מנת הוא מקבל את הסחורה, את הכסף מהחבר שלו לעשות מזה רווחים, ואמרנו שהרווחים זה חצי חצי, אז על חצי חצי אנחנו מסתכלים כאילו, על כל העסקה אנחנו מסתכלים כאילו פלגה מלווה ופלגה פיקדון. בדוגמה שאנחנו אותנו אמרת עכשיו 100,000 שקל, אז כאילו 50,000 שקל נידון את כהלוואה, ואז החיות על המקבל, ו-50% השני נידון כפיקדון, ואז אם קרה אונס, אז הבעל הסחורה מפסיד. מה הסיבה שעשו ככה חכמים אומרים נרדאי? כי אבו דרבנן מילסה דניחא ליה ללווה וניחא ליה למלווה. חכמים תיקנו תקנה שיהיה נוח גם למלווה וגם למלווה, כי כמו שהדברתי בהקדמה, אם כל הסחורה הייתה נידונת כהלוואה, אז זה לא בצדק, למה שהוא יהיה חייב באונסים מעל הכל, יש לך 50% רווח פה. אז לכן עשו לו בדיוק חצי חצי, ואז זה בדיוק...
לא חייב את 50%, אתה יכול לעשות גם 60-40, אתה יכול לעשות גם 80-20.
כן, אבל חזל אמרו שעסקה זה חצי מיל וחצי פיקדון.
לא, אמרו שלך לכל דוגמה.
אם אתה עושה את העסקה מפורש אחרת והוא מסכים, אז ברור של... אבל סתם עסקה,
הגיעו חכמים. ברור, אם יש לך מיליון דולר, תתן לו 50-50, זה ברור שלא, זה ככה כולם אומרים, זה ברור.
אבל עסקה סתם וחצי חצי, עסקה סתם למדנו באיזה הוא נשר, זה חזל עשו חצי חצי, אבל אם אתה מסכם מפורש שהוא מסכים, אז ברור שהכל לפי החוזה. זה ברור, זה לא השאלה בכלל. אבל באופן ואז תמיד אתה עושה יחסים, כמו שאומר, אם סיכמת אחרת. עכשיו מוסיפים בני ישיבת נרדאי ואומרים פה חידוש, עכשיו תראו את המחלוקת רבא ונרדאי. אומר נרדאי, אשתא דאמרינן פלגי מלווה. בוא נגיד בדוגמה שנתת 100,000 שקל הוא נתן לו, אז יוצא שכאילו 50,000 שקל זה כאילו הלוואה. אז טוענים נרדאי, אם עכשיו 50,000 שקל זה מבחינתו כמו הלוואה, הלוואה, אם אתה מקבל עכשיו הלוואה ממישהו, אתה יכול לעשות עם זה משהו בא לך, אתה גם יכול ללכת לקנות עם זה שטויות ברחוב, יין, להשתכר והכל, אז גם פה בעסקה, אפילו שכביכול נתן לך את הכסף בתור עסקה, אבל הגיעו חזל ואמרו ש-50% מסתכלים כהלוואה, אז טוענים נרדה, אותו בן אדם עכשיו יכול ללכת ברשוק עם זה, לעשות משהו בא לו עם זה. למרות שעכשיו הוא יפסיד מזה, כי אתה יודע, 50% לא יגדל לזה. אבל רגע שאנחנו הסתכלנו על זה, אז נרדה את עוני עד הסוף, תקלו איך שאומרים את זה. אשתן אמרינן פלגי מלבז, היא באה למישתה בישיחה, אם הוא רוצה עכשיו לקנות בזה בירות, אלכוהול, לא יודע מה, שפיר דם הוא יכול לעשות את זה, למה? כרגע שהחכמים אמרו שהחצי הזה כהלוואה, אז זה עד הסוף, זה הלוואה אמיתית, הוא יכול לעשות עם זה מה שבא לו. זה נרדה את עוני, אבל רגע הרב, מה פתאום? אנחנו מסתכלים חצי הלוואה, אבל הגבלה מסוימת, למה חצי הלוואה? כמו שאמרנו, אם יקרה טכני, אז אנחנו לא יגיד שכל ההפסד יהיה על הבעל הסחורה, כי אחר הכל הוא הולך לנות חצי. אז פה לזה אמרנו חצי הלוואה. אבל לא עכשיו שייתן להשתגיע עם זה מה שבא לו, למה? כי למה הוא נתן לו את העסקה? הוא רוצה שהמאה אלף יבוא ויעשה, כמו שאמר, יעשה 200-300 שזה יגדל. עכשיו הוא ילך ויבזבז את זה, אז יוצאות מה, תראו גם לפי זה, רב אומר, מה שום פנים ואופן, אומרת הגמרא, רב אמר, לאח הוא קרא לעסקה, הסחורה הזאת לא נקראת הלוואה. הסחורה הזאת, העסקה הזאת נקראת מה? עסקה. למה זה נקרא עסקה? דאמר לבעל הסחורה אומר למקבל, כי האם נלך מה שנתתי לך לעשות את זה, זה למה? ליעשו כבי, ולא למשתה בי שירך. תסתכל כמו שרשי דיבור המתחיל, השורה השלישית בשורות הרחבות, מה רשי? לא, יותר למטה אפילו. כן, מה שאמרתי, בשורה השלישית, ליעשו כבי, זה מתוך שתסתכר בשלך, תתרח ותעסוק בו יפה. אז אם ככה, אז אם עכשיו אתה תלך ותשתה, אז מה יישאר לך? יישאר לך סך הכל 50% פיקדון שלי, תגיד, זה 50% כבר, הוא לא ילך ויעשה כלום. אז לכן רב אומר בשום פנים ואופן, הוא לא יכול עכשיו ללכת לקנות עם זה קניות לחג שלו, ולקנות עם זה יין לחג, בשר לחג, פירות, בשום פנים ואופן. זה עשוי בשביל ללכת לעשות עסקה, ומהרווחים חצי חצי, וכמובן, אם קרה הפסדים, הגיעו חז"ל ואומרים שפה זה חצי מיל וחצי פיקדון. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כלל שמלווה ולווה, והלווה נפטר, אז המלווה יכול ללכת להוציא רק קרקעות מהיתומים. מטלטל דיאסמי לבלחוב לא משתבדי, רק קרקע מהאבא, זה הקרקע שהאבא השאיר ליתומים, זה משתבד לבלחוב, אבל מטלטל דיאסמי לבלחוב לא משתבדי. עכשיו הגמרא הולכת לדון על אותו עסקה, על אותו עסקה שאנחנו אומרים שמה, שזה חצי מלווה. אז אומרת הגמרא, רבא אמר, סליחה, אמר רב אידי ברבי, ואם מת, אם אותו הזה שקיבל את הסחורה מת, והסחורה עכשיו עבר ליורשים לילדים, אז אנחנו אומרים שנעשה 50% מהכסף הופך לכאילו מטלטלין אצל בניו. ה-50% מהכסף שחכמים אמרו שזה, כאילו אמר את הדוגמה 100,000 שקל, 50,000 שקל הופך להיות גם הלוואה. אז אנחנו מסתכלים על זה, ה-50% הלוואה כאילו, מה זה ממון? ממון זה מטלטלין, אז יוצא שבכזה מצב הבא לעסקה, הפסיד את הכסף. כי מטלטל את יסמי לבלחוב לא משתבדי, אנחנו לא מסתכלים על זה קרקע. הלוואה, אכלת את הכסף, כי הבעל הכסף, אבל הלוואה לא קיים. פיקדון זה שלו, ולא של היתומים. אז 50% הוא יקבל בחזרה. בקיצור, זה מה שאמרנו, שאנחנו אומרים שיש הפסד, אז אוכלים, הוא אוכל קש 50%, אפילו בכזה מקרה שהכסף קיים פה, זה החידוש גדול. זאת אומרת, זה עבר ליתומים, אבל הרגע שזה חצי מלווה וזה כסף לא קרקעות, אז הוא לוקח איתו הפסד 50% עד הסוף, אפילו במקרה שהכסף קיים, וזה חידוש עצום. כי מקודם למדנו רגיל, לא רגע שיש הפסד, הכסף הלך לתמיון, אז בכזה מצב אומרים, חצי חצי, אבל פה אפילו שהכסף קיים, הרגע שזה אצל יתומים, זה הופך להיות מטלטל דיאס ולחוב למשתמדי, והוא מפסיד את ה-50% מלווה. חידוש גדול. ככה רבי דיבר רבין אומר. מגיע רבא אומר, עזוב אותך באמת. רבא אמר, לאח הוא קרא לעסקה. למה זה נקרא, הסחורה הזאת לא נקרא בשם הלוואה, למה זה נקרא עסקה? בשביל להגיד שהכסף הזה תמיד יהיה קיים לצורך מה? לצורך לעשות עסקאות. הכסף עכשיו קיים? כן. אז אם ככה, דאי מת, לא יעשה מטלטל אצל בניו. הוא לא ילווה כסף לאבא של הנפטר, הוא ילווה כסף לעשות עם זה עסקה. וכזה מצב, מה זה אומר עסקה? עסקה שהכסף קיים, אנחנו רוצים כל מה שהכסף יגדל. כמובן, בגלל שאני יושב ולומד ואתה מטפל לכסף, אז תקבל 50% רבע. אז בכזה מצב, אם הכסף עדיין קיים, אז הכסף הזה עכשיו לא נקרא בשם הלוואה, זה נקרא בשם עסקה. ועסקה עם הכסף קיים, זאת אומרת, אומר רבה, הכסף לא הופך להיות כמו מטלטלין, ואז הוא יכול לגבות את כל ה-100% בחזרה מהיתומים. אז יש לנו עוד מחלוקת רבי דיבר רבין ורבה בנושא עסקה. עכשיו, אמר רבה, תקשיבו פה.
איך הוא יכול לקבות עסקה 100%? איך הוא יכול לקבות 100%? הוא לא יכול לקבות אף פעם 100%. בכל מקרה, 50%,
50%.
בסדר.
אני דיברתי על הקרן, לא דיברתי על זה. הוא יכול להגיד ליתומים, תקשיב, עשיתי עסקה עם אבא שלהם, תביאו לי את הקרן, מה שאין לאבא עשה חצי, זה התכוונתי.
בסדר, אבל
כמה. בדוד, הכל בסדר, הבנו.
לא, צריך שיבינו.
לא, הבינו. שמוציא בחזרה את הקרן, את ה-100,000 שקל הוא יקבל בחזרה בכל מקרה.
אם לא יהיה הפסד.
כן, חם פה. אומרת הגמרא,
אתה יכול להזיק אם אתה רוצה.
לא רוצה להפריע את זה, אבל אולי הוא יעשה שם יותר קר. אומרת הגמרא, לא שם אתה עושה יותר קר, אולי קר להם. תשבור, תוריד לאש.
זה על 22.
כן, אולי זה יפריע לרבי ארץ, אני לא רוצה. אם זה על חשבון מישהו, זה לא שווה כלום. אנחנו ממשיכים, כל קבלת התורה, התנאי, מה היה התנאי? ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. תנאי קודם למעשה, זה היה אחדות. זה היה כמסר, להיות באחדות. אי אפשר ללמוד תורה בפילוגים. ללמוד תורה חייב להיות דווקא באחדות, שכל אחד מבין את השני ומתחשב בשני. ויחן ישראל נגד ההר. בעזרת השם, נתחזק בזה בלי נדר. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רבא, אמר רבא, חד העסקה הוא תרי שטרי, פסדה דמלווה. מה זה נקרא הדבר הזה, רבי ירמיה?
זה
פשוט. יש לך עסקה אחת, אם מחלקים אותה וכותבים עליה שתי שטרות. יש עסקה, מחלקים אותה וכותבים עליה שתי שטרות, אז יש בזה הפסד למי? יש בזה הפסד למי? למלווה. למה יש בזה הפסד למלווה?
זה פשוט.
כי בגלל שבסתם עסקה הבעלים לוקחים, כמו שעשיתי את ההקדמה, אז בסתם עסקה הבעלים לוקחים, כמה הם לוקחים? הם לוקחים רק שליש ברווחים. למה הם לוקחים רק שליש ברווחים? כי אחרי הכל, כמו שאמרנו, הוא עבד קשה שלא ייראה כרבי. וכמה הם לוקחים בהפסדים? בהפסדים נשארנו 50%, 50%. אז לכן, אם אתה הלכת, חילקת את העסקה הזאת לשתי שטרות, אז מה יוצא פה? במקום לעשות את זה על שטר אחד, אז מה יוצא? שהבעל הבית נפסד. למה? כי אם יהיה רווח בשטר אחד, והפסד בשני, אז מה קורה פה עכשיו? אז מסכן, בכמה הוא נשאר? אז הוא ככה. אז הוא לוקח חלק בהפסד יותר מהחלק ברווחים. ואם זה היה בשטר אחד, אז ככה, בהפסדים היית מתחלק 50-50, וסך הכל שליש רווח. אז לכן זה אמר רב, עכשיו תראו איזה דבר. חד העסקה, אם אתה עושה עסקה אחד ואתה מחלק את זה בשתי שטרות, אז פה יוצא שזה פסדה דמלווה. אבל אני חושב, רשי מביא פה את הדוגמה, אתם רוצים לראות מהר את הרשי? בוא נראה מהר בלי נדר. כאילו בוא נראה, אתה לא יודע, אני לא אסביר.
דוגמה, תגיד בעל פה, הכי
פשוט. כן, למעשה אמרתי בעל פה, אבל אפשר לראות את הדוגמה איך שרשי נותן את זה. תסתכלו, רשי דיבור המתחיל האחרון בעמוד, חד עסקה ותרי שטר פסדה דמלווה. אומר רשי, למה משום? וסתם עסקה, כמו שסיכמנו, טילטה באגר לבעל הבית, השליש, ברווח הוא לוקח שליש, אבל בהפסדים הוא רק לוקח 50%, ופרק בהפסד, אמר באיזה נשר, דף סמכי תמוד ב', גם בשטרה, דרב איליש, דאילו, מתחזק כריבית, דכיוון, דפלגי מילווה, בגלל ש-50% מילווה, הוא לאו דשקיל מנסה באגרה, אם הוא לא ייקח את הכסף על המשכורת שהוא עבד, דפלגה פיקדון, השתקר דקטרה בפיקדון, הוא עבד קשה בפיקדון, משום ריבית דמלווה. כי ככה זה ייראה, כי איפה הולך כל הכסף של הפיקדון שהוא עבד? אז הוא קרא לך כסף על זה, שהיה לך הלוואה כסף, אז לכן זה ייראה כריבית. אילקח מנדי אי ויסקה, תראה את המשל של רשי. מנדי אי ויסקה שני חבילות בגדים במנה, נכתוב שטר של מנה. ואם מפסיד באחד מן החבילות מדמי הקרן מ-50, 5 דינרים, הוא מסתכר בחברתה, הוא מסתכר בחברתה כמה הוא מסתכר, 15 דינרים, אין כאן חשבון להפסד לבד ולשכר לבד, אלא נסתכר בפרגמטיה, אתכן נגרוס פה נראה פרגמטיה, הוא רק זו יהיו דונרים, וישלמו תחילת חבילת החסרה בי דינרים של חזבה 15 דינרים, שירוויח בחבילה אחרת. בקיצור, כמו שאמרנו, לא, לא, אני כבר התחלתי, אז אני אגמור את הרשי, מי שמבין פה, ועשרה דינרים הנותרים אין אין רווח, ויתול מהן, דהי ויסקה טילטה באגר. והמקבל, ויתלו בעליו מאותם 10 דינרים רווח שליש, שהן 3 דינרים משליש דינר, מ-10 הרווח זה שליש, יוצא 3 דינרים משליש דינר, והמקבל ברווח לוקח איתו לשני שלישים. עכשיו, אבל אם הוא יכתוב על איזה שתי שטרות, היא כתב עליו שני שטרות, כל חבילה שטר של 50, נמצא, יוצא שיש פה שתי שטרות, יוצא, נמצא חשבון שכל אחד לבדו. אז יוצא ויקבל עליו המלווה, אז הוא יקבל בהפסד פה חצי ופה חצי, בהפסד החצי שהוא 2 דינרים וחצי, ובשכר של חברתה לא ייטול אלא שליש, ולא נמצא לחלקו שכר אלא 30 מאות, דיינו 5 דינרים. קיצור, פה רשי ייצר דוגמה במושגים שלהם, שהוא מביא לך את הדוגמה שיכול להיות שאם חילקת את זה לשתי שטרות וכל אחד פה סכום אחר, אז יוצא שפה הפסדת מאשר שזה היה בשטר אחד, אז רק 50% על ההפסד ושליש אחד על הרווח.
יש לו כאן המלווה תמיד מפסיד.
בקיצור, וכדי מקרה, רבא נותן לך עצה, רבי ארץ צחי בעניין עסקה, לא לחלק את העסקה אחד לשתי שטרות. כי אם תחלק את העסקה אחד לשתי שטרות וייצא שבאחד הפסדת ושני הרווחת, אז יוצא שהבעל הבית ייצא פה עם פחות מאשר שהיה כתוב בשטר אחד. כן? כי כאילו בשכר הוא לוקח שליש ובהפסד הוא תמיד לוקח 50-50, אז יוצא שבעסקה אחד לא היה כמעט רווח, רק הפסד. בשטר השני היה, בוא נגיד, רווח והפסד, אז יוצא שהפסד אחד 50% ורק בשטר אחד הוא עשה סך הכל שליש מהסכום של השטר הזה. ומהשטר השני הוא לא קיבל כלום, כי סך הכל רק היה הפסד שם ולא רווח, זה הרעיון. אז זה אומר פה רבא, בארבע מילים הוא אומר את זה, אחד העסקה יותר שטר, הפסד הדמלווה. אנחנו עוברים לקופי עמוד א', אז לפי זה אותו רעיון, הדין תרי עסקה וחד שטרה, אז בכזה מצב זה יהיה באמת פסדה, זה בדיוק הפוך, זה פסדה דלווה, באופן שכותבים שטר אחד על שתי עסקאות, אז פה יש איזה הפסד ללווה, למה? כי שיעור הרווח של המקבל גדול משיעור ההשתתפות שלו בהפסדים. אז לכן, מה יהיה הדין אם יהיה רווח בעסקה אחד והפסד בשני? אז מה עדיף לו לקחת, רבי דוד? עדיף לו לקחת חצי בהפסדים ושתי שליש ברווחים מאשר להרבב את שניהם כאחת. אז בקיצור, גם פה רש"י מסביר את ההמשך של הדוגמה בבגדים עם הדינרים. אז בקיצור, רבא אומר לנו, משמיע לנו עצה טובה. לא ראוי לכתוב שטר אחד על שתי עסקאות בשביל לא להפסיד את המקבל. ואותו דבר לא ראוי לכתוב שתי שטרות על עסקה אחד בשביל לא להפסיד את הנותן, רק תמיד עסקה אחד תכתוב על שטר אחד ובשתי עסקאות שתי שטרות. אל תעשה לי פה עסקה אחד בשתי שטרות ואל תעשו לי שתי עסקאות בשטר אחד, כי תמיד צד אחד יפסיד. כי אם אתה תעשה, כן אמרנו, מגיע רבא אומר עוד הלכה לגבי עסקה, אומרת הגמרא ואמר רבא, אי מאן דקביל עסקה מן חברי, בן אדם קיבל לעשות עסקה כסף, סחורה מהחבר שלו בשביל להרוויח, הוא פסיד, הוא הפסיד חלק מן הסחורה. ומה הוא הלך ועשה? טרח ומליה ולא עדיה. הוא טרח להמשיך ולהתעסק עם שהמשך, הוא היה חרוץ, הוא לא התייאש, הוא לא נשפר, הוא טרח זה טרח, ומליה, עד שנסמלה ההפסד, ולא עודה, הוא לא הודיע לבעלים על ההפסד לפני שהוא מילא אותו. מה הדוגמה? דוגמה פשוטה רש"י נותן, הוא התעסק בסחורה בשווי, בוא נגיד רש"י אומר דינרים, אני אגיד את זה בדולרים, שקלים, 100 שקלים זה מדי קצת, הוא התעסק בסחורה בשווי 100 דולרים. בהתחלה הוא פשט וזה הגיע ל-50 דולר, אחר מכן הוא המשיך והתעסק עד שהוא הרוויח בחזרה עוד 50, ועכשיו כרגע נשאר בדיוק כמו שהיה מסכן, הוא נשאר עם הקרן, הוא נשאר 100. זאת אומרת אין לו שום רווח אבל הוא נשאר עם הקרן, כן, אז מה ההלכה? ההלכה אומרת הגמרא, לא מצא, אמר לו, הוא לא יכול להגיד לבעל העסקה, זה נקרא נותן, שדרם מאייך פסדה בעדי. בוא, מה אמרנו, בהפסדים זה 50-50, אז כאילו אני בהתחלה הפסדתי 50, אז בוא, תעשה 25-25, ואז הוא לא יכול עכשיו להסתכל על זה כאילו, הוא לא הודיע לו כלום, עכשיו הוא רוצה ללכת להגיד, קח 50% מההפסד שהפסדתי מקודם, זאת אומרת שזה 25 דולר, ושליש מן הרווח של 50, שסך הכל יוצא רש"י אומר 16 דולר ושתי שליש, אמרתי במושגים של רש"י אומר דינר, ואז יצא שאתה הפסדת מכסף הקרן 8 דינרים ושליש דינר, 8 דולר ושליש דולר, אומרת הגמרא הרב, אתה לא יכול ללכת להגיד דבר כזה, למה? משום דאמר לי, הבעל העסקה זה נקרא הנותן, הנותן אומר למקבל, לאחי תרחת למליותי, למה אתה הלכת ועבדת קשה למלות בחזרה מ-50 ל-100, למה? כי איך ידע לא לקרו לך מפסיד עסקה, כי אתה רוצה שאנשים יביאו לך את ה... עכשיו, אם אתה תבוא אליי אחר כך ותגיד, תקשיב, אפילו מהקרן הפסד, ירד מ-100 ל-50, אף אחד כבר לא ייתן לך לעשות עסקאות. אז אתה הלכת מילית, לא בשבילי, רק למה למילית, על האינטרס שלך, ואתה רואה גם שלא הודעת לי לפני. אז לכן בכזה מצב יוצא שאנחנו משאירים את זה לכמו שהתחילת העסקה, בלי רווח, בלי הפסד, תן לי את כל המאה ולך הביתה.
האמת היא שאני לא מבין כלום.
למה?
באמת לא מבין כלום.
למה?
הרי כבר למדנו. זה נקרא עסקה אחת. מה אכפת לי, תודיע לא תודיע לי, בסופו של דבר, ככה למדנו. אתה ברגע, אני נותן לך כסף, לשנה שלמה, אחרי שנה אתה בא ואומר לי, זה וזה, ואני לך מסכן, איזה הווה אמינה להגיד לך, אני אהפוך את זה לשני עסקאות. מה, אני אמרתי לך, זה שני עסקאות? אני נתתי לך, כמו שהעצה של רבא, עסקה אחת, שזה נקרא עסקה אחת ושטר אחד. מה אתה, איזה הווה אמינה?
שאלה טובה, רבי צחי, אתה שומע מה הוא שואל, איזה הווה אמינה היה פה? אז יש שיטה אחת שבאמת רוצה לתרץ את זה, לפי רש"י ככה מוכרח יותר, אבל הוא שואל שאלה טובה, איזה הווה אמינא היה לי שיבוא ויגיד לו,
לחלק את זה, מה פתאום?
או היה לך הפסד בהתחלה 50, בוא תיקח מזה 25, ואז מרווח רק שליש, ואז יוצא שהוא מקבל פה אפילו פחות מהקרן בחזרה, שמחזיר לו אחרי השנה של העסקה, יצא שהוא מקבל פה פחות 6 דינרים ושליש, מה? אז יש פה שיטת בעל המאור שהוא רוצה לתרץ את זה, אז הוא אומר שפה מדובר לא כמו שהסברנו בפי רש"י. הוא רוצה להגיד שפה מדובר כאילו שהוא הלך ומילא את הכסף להשלים מ-50 ל-100 מעסקה אחרת. זאת אומרת, הוא לא היה מצליח מ-50 דולר לעשות את זה ל-100. רק עם ערבוב מאנשים אחרים שהביאו לו עסקה, הוא ערבב בו, אתה מבין?
בצירושה... הוא גזלן, הוא גנב, לא יודע מה לקרוא לו, מה, לא הבנתי, מה זה?
לא יודע אם הוא גזלן, לא יודע, הוא...
מה זה, אתה לוקח מעסקה אחרת, אתה לוקח את זה
לקחת? לא, בוא נגיד, הוא הלך עכשיו הוסיף שעות נוספות בעסקה אחרת והוא הרוויח. לא גזלן, לא מדובר בו. בעל המתכוון להגיד, הוא טרח בעסקה, הוא הרוויח את, הוא מילא את המאה מעסקה אחרת שהוא הרוויח וקיבל. אז פה הייתי חושב, תקשיב, פה הוא צודק, אומר, אני עבדתי בשבילי, הוא אומר, לא. כזה מצב תכלס, עכשיו העסקה שלי אחר. הבנת? אבל השאלה שלך גם לי קשה, אתה מסכים איתך במאה.
קשה מאוד להבין את זה.
כן. עוד הלכה שרב אומר בענייני עסקאות, ואמר רבא, אנה בית ראי דעבדה איסקה בעדה עדה. פה זה כבר שותפים. שותפים עובדים ביחד, מקבלים סחורה בשותפות, והם קיבלו סחורה בשותפות מבן אדם שלישי. על מנת אומרים לו, תקשיב, אתה עד כמה חודשים, תעשו בזה ביזנס, וכמו שאמרנו, אתם תתחלקו את הרווחים ביניהם, ותנו לי 50%, זאת אומרת, שליש לי ושתי שליש לכם, כמו שאמרנו כבר מקודם. בקיצור, ורווח, הם הרוויחו בעסקה הזאת, אבל מה? עוד לא עבר כמה חודשים שסיכמו ביניהם, עד מתי? ואמר לי אחד לחברי, אחד מן השותפים, אומר לשותף שלו השני, תעליף לו, בוא נתחלק בינינו את מאות העסקה, ונגמור, בוא נלך ללמוד, לא רוצים לעסוק עוד, ועוד לא הגיע הזמן שסיכם עם המקבל, עם הנותן. אז היא אמר לי, אידך נרווחת, והיא השני אמר לו, תקשיב, אני רוצה להמשיך לעבוד קשה, אני רוצה להרוויח עוד, אני לא מסתפק עם מה שהבאנו עד עכשיו. אז ההלכה, דינה הוא דמעכב, תקשיב חידוש רבי דוד, הוא יכול לעכב עליו בדין שלא לחלוק עד שיגיע הזמן שקבוע עם הנותן. אתה הבנת את הדבר הזה?
כן.
למה הבנת? מה הסיבה? מה הסיבה? אומר, אני רוצה, מה הבילה שאתה רוצה לא לעבוד, אז אני עכשיו אתה יכול לעכב אותי? מה הסיבה שהוא יכול ללכת לעקוב?
מכיוון שאם אתה היית מוסיף, הרי אם אין לך רווח, אתה חושב שיש לנו רווח. אבל הרווח הזה הוא משועבד לגבי החילון או לגבי
המוסדים.
זה רעשי, מסכים. יפה מאוד. אז אם אתה עכשיו
תלך את זה... תשמע, כמו שאנחנו אומרים, כל עסקה זה 50-50, למה? כי כמו שיש רווח, יש גם הפסדים בשוק. לצערנו רואים כל הזמן שומעים
אנשים. אם אתה תרוויח, אז מה...
אז מה קורה פה? אם עכשיו אתה תמשיך, פתאום יהיה הפסד, מי יפסד? גם עליי. אז לכן, תסתכל זה מה שרעשי יפה מאוד, רבי דוד, שאתה חשבת את זה יפה. אני אסתכל רעשי דיבור המתחיל, היא אמר לי, ניפלו גרפך. אומר רעשי, אשתה מפרש ועזיל. מה איתה, מה איסלי דנעקב? אז עכשיו הגמרא ממשיכה, ולפי מה שנראה בהמשך הגמרא, אז מה שרבי דוד אמר, זה כאילו הולכים לראות. אבל בואו נראה כבר את הרש"י, ואז יהיה לכם יותר קל את כל הדוגמאות שהגמרא מסבירה למה באמת הוא יכול לעכב מה שרבי דוד הסביר, זה הגמרא הולכת להסביר עכשיו בהמשך לדוגמאות. שמה? כי היא אמר לי, אי פלוג רבך, והקרן יתפוס עדיין להרוויר בו עד הזמן, מה צמרה, אם עלה אידך, רבך לקרנה משתבד, שמה בסחורה שנעשה עוד נפסיד, וצריך שיהיה רווח קיים להסתכר בו עוד כדי למלא את הקרן לפחות. אז לכן, כמו שאמרנו, השני יכול ללכת להגיב, אני לא רוצה, עד שיגיע הזמן, אני לא נותן לך לעשות את ההמשך. אז עכשיו הגמרא מבארת את זה, בוא נראה בפנים בגמרא מה שאמרנו בעל פה. אומרת הגמרא, היא אמר לאמא, השותף אחד אומר לחבר שלו, אב לי פלגה דרפך, תן לי 50% מרווחים שמגיעים לחלק שלי. זאת אומרת, בוא נתחלק בינינו מול הנותן את הרווחים עד עכשיו, ונמשיך לעסוק בקרן עכשיו כדי להרוויח בו. אמר לי, אז השני יכול להגיד לו, רבך, לקרן המשתבד, הרווח משובד לקרן, וכמו שראיתם ברש"י, מסביר את הגמרא פה שעכשיו למדנו, ייתכן שבסוף נפסיד מכסף הקרן בסחורה, ואז אני אצטרך להוציא מהכיס שלי מאמרות הרווח בשביל להשלים את הקרן לבעל הבית, אז לכן תעשה לי טובה, אני לא מסתן לך, כי אחרי הכל זה גם סיכון בשבילי. והיא אמר לי, ממשיכה הגמרא, שותף אחד אומר לה שאת
השני... תכף אגב, תכף אתם יכולים להעיר את זה? הרי הוא נתן לך את זה כדי שתעשה תעבוד שנה שלמה, אתה יכול להגיד באמצע, נניח טכנית אפילו. מה, באיזה רשות אתם בכלל
מחלקים,
וקיבלתם רווח אחרי חודשיים, זהו, מסיק. איך זה יכול להיות? לכאורה זה אתה בוגד באימון שאנחנו קוראים לו, של העסקה, של בעל הבית.
זה הרעיון של עסקה.
לא, שאתה תעבוד.
הרעיון של העסקה שאתה תעבוד, ואז יש לנו 50% רווח.
כן, אבל אתה יכול להפסיק באמצע?
בדרך כלל בן אדם מבין שהוא לא יהיה לו שווה להפסיק באמצע, כי הוא צריך, כי זה ההפסד שלו.
הוא הנה, כאן, יש פתאום
שתיים כאלה, מה? פתאום התעייפו. אז הרגע שהם,
תבין,
הוא לא מחתים אותו בחוזה.
מבחינת הדין יכולים.
מה, הוא חייב לעבוד 24 שעות?
לא 24 שעות, אבל הוא לא יכול לפתאום
חודשיים. מבחינתו, הוא עכשיו עבד קשה חודשיים יום ולילה, עכשיו הוא רוצה
לעבוד. טוב, תמשיכנו הלאה.
אין חוזה מפורש מה ממוע, החוזה זה דבר אחד,
עסקה. מבחינת הדין.
עסקה זה נקרא, מבחינת הדין, כנראה, יכול להיות שאם אנחנו נשאל, אז יכול להיות נקרא גרם על הנזיקי. זה נקרא גרם. אם היית עובד עכשיו בתקופה הזאת, אבל בפרונט זה לא גזה, כי זה העסקה, עסקה, אתה לוקח את זה בסיכול שהוא יעשה מה שהוא מבין ומתי, ואתה סומך על הבן אדם שהוא בן אדם חרוץ והביא לך את ה-50% רווח בסוף. ממשיכה הגמרא עוד חלק, עוד שתי חלקים על הנושא הזה, והיא אמר לי, אם שותף אחד אומר לשני, אב לי פלגה רבך, היא פלגה קרנה, תן לי גם 50% מהרווחים וגם 50% מהקרן, למה? כי אני לא רוצה כבר לעסוק עוד בכסף הזה, אני עכשיו רוצה להיכנס, בוא נגיד נשאר לנו עוד חודש, תן לי את החודש הזה, אני לא רוצה לשבת וללמוד, לא בא לי לעבוד. אמר לי, אז השני יכול להגיד, תקשיב, עסקה לעדה דמשובד. כסף העסקה, עשינו שותפות ביחד חוזה, משובד לשתינו, אז אם עכשיו אנחנו נתחלק, יכול להיות שאני עכשיו אפסיד בסחורה שאני אקנה, ואז אני אזדקק לחצי שנתון בידך בשביל להשלים, אז פה הוא גם לא יכול ללכת להגיד, בבקשה תוציא אותי לגמרי גם מהקרן, ואז אתה תלך תתקע, כי זה לא נכון. כי זה שותפים, אז הקרן משובד פה לשתיהם לחצי. אז בקיצור, לא לצד הזה ולא לצד הזה הם יכולים להתחלק, רק צריך להיות שתיהם בהסכמת שתיהם. עוד דוגמה.
רגע, מי מקבל חצי מהקרן?
הקרן חוזר 100% לבעל הבית.
כן.
כמו שאמרנו, בתור חצי מין ובתור חצי פיקדון.
אז מי רצה פה את החצי?
השותפים עכשיו בעיקרון הם ברווחים מקבלים חצי חצי, כי על החצי רווחים שהם מקבלים, או שתקרא לזה שתי שליש, פה הגמרא אומר חצי חצי, כי עסקה זה חצי חצי, אז הם שותפים, אז הם מתחלקים חצי חצי ברווחים, החצי חצי בהפסדים על החצי של, על החצי שלהם. עד עכשיו אחד רוצה לפרוש והשני רוצה להמשיך. אז אמרנו מקודם שהוא לא יכול, הוא לא יכול ללכת להגיד לו, אני אמשיך לעבוד ואני זה, למה? כי יכול למנוע בעדו, יכול להגיד לו, אתה תפסיד לי את הקרן. אז הוא אומר לו, יש לי פתרון. בוא נעשה ככה, תן לי גם את ה... בוא נגיד, תיקח את ה-50%, תן לי את 25% מהקרן עליי, כאילו שאני לא אפסיד מהקרן עליי. כאילו, ההפרש שאתה תצטרך להשלים על הכיס שלך, אם יקרה משהו. זה נקרא, תן לי חצי מהקרן. אז הוא אומר, אין דבר כזה, כי הכסף הזה, אין דבר כזה להתחלק. הכסף הזה משובד לשתינו, הקרן לעשות רווחים. אין דבר כזה עכשיו להתחלק עם העסקה, לעשות רבע קרן ברבע רווחים. אין דבר כזה, כי העסקה משובדת לשתינו ביחד. הקרן משובד לשתינו. בוא נגמור את העניין פה. והיא אמר לי, אם השותף אחד אומר לך שחבר שלי, ניק ניפלו גרבך וניפלו קרנה, ותראו את האפשר, בוא נתחלק עם הקרן את הרבע. ואם מתן לך פסדה, דרינה בעדוך. אם יבוא הפסד לידך, אז אני יוציא מהכיס שלי את ההפסד מהכסף שבידי, לא מהכסף של עכשיו העסקה. אז גם כן השני יכול לעכב עליו. למה? אמר לי, תראי זה משהו. לא, אני לא רוצה. למה? כי מזלת, אני לא ידעתי את זה אף פעם, מזלת דבית רי עדיף. המזל של שתי אנשים עדיף בין המזל של אדם אחד, אז לכן אני רוצה שנמשיך יחד בעסקה הזאת. למה? כי יכול להיות במזל שלי ביחד, שתינו, במזל של שתינו ביחד, יותר נרוויח. עכשיו תסתכל תוספות הקטן.
אבל מה ההבדל בין זה לבין השני הקודם?
תסתכל, אנחנו הבאנו פה למעשה, הבאנו פה עכשיו שלוש דוגמאות על הנושא הזה, שלמה שותפים לא יכולים להתחלק כשאחד רוצה לפרוש לפני הזמן והשני רוצה להמשיך לעבוד. בכל אחד, מה שתגיד, גם בצורה שהוא הכי מבטח אותו, אומר, תקשיב, אפילו שיהיה עכשיו הפסד, אני אשלם לך מהכיס שלי, בוא נגיד זה משובד לשתינו, אבל אם יהיה הפסד, אני אשלם מהכיס שלי, בכל מצב הם לא יכולים להתחלק, וכל דבר הגמרא אמרה טעם אחר. ולפי הטעם האחרון אומר פה תוספות השני בעמוד הקטן, שדיברו המתחיל מזלא דבית רי עדיף, אומר תוספות, לפי הטעם הזה, אתה יכול להגיד את זה גם לשתי המלאכים הקודמים. זה התירוץ, עזוב אותי. אין פה עכשיו עניינים שאני אגיד שזה משובד לשתינו, או שאני מפסיד שאתה תפסיד לי מה-50% קרן על חשבוני, כי זה משובד. מזלא דבית רי עדיף, אומר תוספות פה, וכולו אבי מצלי ממר, בכל הדוגמאות, מה שיגיד, איך הוא אומר לו, הוא אומר לו, וכולו אבי מצלי ממר ביחי, רק מה, הגמרא רצה להיכנס יותר לסברה לימודית, אלא דדיפה מנאי כאמר בהו. אנחנו מתחילים משנה הקדושה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומרת המשנה הקדושה, מקבל שדה מחברו. אז כמו שאמרנו אתמול בשיעור, שרב פאפה אומר שהמקבל, פרק המקבל, אחרי שתי המשניות הראשונות, כל משנה עוסקת או בחקירות בלבד או בהריסות, זה לא בשתיהם. אז המשנה השלישית של אתמול התחלנו, זה מדובר בהריסות. מה פה? פה זה חקירה. אז אומרת המשנה, אתה יודע מה ההבדל של הריסות וחקירות, רבי צחי, כן?
כן, כן.
הריס, הוא מקבל 50% מהרווחים, או שליש מחצה, או שליש או רביע, לפי המנהג המקום. חקירות, זה לא קשור לפירות שתוציא. חקירות, ההסכם הוא עד חצי שנה, עד שנה, אתה מקבל בכל מקרה את זה. זה נקרא...
או כסף או חלק?
כן, מה שההסכם ביניהם, פירות או כסף. אז פה מדובר, המקבל שדה מחברו, פה הדוגמה במשנה, מדובר שהוא קיבל ממנו שדה לעבוד בחקירות. ותכלס, ולא רצה לנקש. הוא לא רצה לנקש את השדה מן העשבים הרעים, שמכחישים שם התבואה אותו מקבל, אותו חוכר. ואמר לו, החוכר אומר לבעל השדה, מה אכפת לך? מה אתה אכפת לך שאני לא עובד קשה פה? אתה בסוף שנה, אתה תקבל את הדמי חכירות שלך. אז לכן אומר פה רשי שהמשנה הזאת לא... מה אמרנו? רשי אומר שכל אחד הוא יפרש, אז רשי לא מפספס, תראה מה זה מילים של רשי. רשי אמר לנו שמה, בגמרה, צחי לא היית אתמול, רשי אמר, שהגמרה אומרת רב פאפה, שמי השתי המשניות, אז כל משנה מפורשת רק או בחכירות או בזה, ורשי אומר, בכל אחת הפרשנה במקומה. וכל פעם גם במשנה השלישית, עכשיו תראה את המשנה, רשי מסביר, אפילו שזה כזה פשוט, רשי מסביר את זה, למה? זה חייב להיות בכלל, כי הטענה הזאת היא בהריסות, פשוט שהם בהריסות, אין דבר כזה בהריסות, הוא אומר לו, אתה מפסיד לי, כמעט אתה עבוד, אני אקבל, הרי הרווח שלי זה רק לפי הפירות. אבל החידוש פה אומר את המשנה אצלנו, שאפילו בחכירות שפה הוא יכול להגיד לו לכאורה, מה אכפת לך? אתה תקבל את הכסף שלך, את הפירות שלך בכל מקרה, כי זה ההסכם, אפילו שאני לי לא יוציא שום דבר, למה הואיל ואני נותן לך את חכירך? עדיין אומרת המשנה, אין שומעים לו, לא מקשיבים לחוכר, למה? בפני שיכול לומר לו, למחר אתה יוצא מנה, אתה, בוא נגיד, עשינו אותך חוזה לחצי שנה, שנה, אחרי השנה, הוא מלט לפני הסבים, ואז אתה עושה לי המשך.
הפסד.
בלגן בהמשך. הסתכלו כמו שרשי אומר, דיפור המתחיל, אין שומעים לו, אומר רשי, ואה, לסה אלה וחקרנותה. תהי בקבלנותה, אם זה בהריס רגיל, פשיטה שאפשר למנוע בדום. מי מצא אמר לי מה אכפת לך? ברור שאכפת לו. כי באריס הוא יפסיד את כל אם אין פירות, הוא לא יקבל כלום. עכשיו אומרת הגמרא, למה אין בעל השדה שומע לדברי החוכר? אומרת הגמרא, היא אמר לי, אם החוכר אומר לבעל השדה, לבשר הכי קריב אלה, לאחר שאני אקצור את התבואה, בוא נגיד אחרי עוד כמה חודשים, אני אחרוש ואני אפוך את השורשים, ואני אסדר לך שכל הסבים הרעים ימותו, שלא יצמחו שוב ולא יעשה לך בלגן להמשך. אמר לי, הבעל השדה עדיין יש לו טענה. יכול להגיד לו מה? חיטה מעל את הבין. אני רוצה לקבל ממך חיטים טובות, והחרישה לא תעזור לי, כי הסבים כבר החלישו את הקרקע שלי, כבר לא יוציא חיטים טובות. והיא אמר לי, אם החוכר אומר לבעל השדה, מה אתה רוצה? אתה רוצה חיטים טובות? אני אתן לך מהשוק. יש שוק, אני אקרא לך חשבוני. זה אבנין על החיטה משוק, אני אקרא לך חיטים בסוג א' מהשוק. אמר לי, אני רוצה חיטה דארבי, אני רוצה חיטים דווקא שגדו בקרקע שלי. והיא אמר לי, החוכר אומר לבעל השדה, מה אתה רוצה? מנקשין אלך שיעור ומנסה. אני אנקש את הסבים רק בחלק השדה, כי מה אתה רוצה? אתה רוצה, אני חייב לך כך וכך זה? את השיעור חיטים שמגיע לך, אני אשאיר לך, כן, אני כן יעבוד, אבל השאר לא. אמר לי, בעל השדה אומר, לא, יש לי בעיה אחרת, כמנה סבת שם רע להרעי. אתה מוציא שם רע לשדה שלי שכולם יראו ככה, 50% מהשדה כחוש, ככה, ככה. ואז, אם אני ארצה למכור את השדה, או אחרי שאתה תגמור את החוזה, אני רוצה להוריד שם אריס אחר, אף אחד לא רוצה להתעסק איתי. אז לכן, בקיצור, המשנה אומרת, אפילו שמבחינה טכנית אין לו הפסד כרגע, מבחינת ההסכם של החכירות, אבל עדיין יש לו הפסדים אחרים, אז לכן אין שומעים לו. אבל כמו שהספרים כותבים, שבכזה מצב הוא קצת מצפצף. הוא אומר, לא, אז מה הדין בכזה מצב? אז אי אפשר. אני כותב את זה, זאת אומרת, הוא לא חייב להוסיף שום דבר בשכר. זאת אומרת, אם הוא יסכם איתו, אחרי השאלה אתה תקבל מה $300. והוא הלך והזניח, הוא לא הוציא את כל הסבים הרי מזניח. הגיעו, אומרים לו, חזל, בבקשה, תעשה את זה, אסור לך. אתה יודע, לא מאמין בדת, לא זה. כזה מצב אי אפשר, הוא רק משלם את השכר וזהו.
לא, זה לא בדיוק.
ככה כתוב בספר בעיני.
רגע, זה כסף.
אתה רוצה להגיד
לי לא. יש מקרים שיכול לחוקר יכול או בכסף, או להגיד לו, אני רוצה לקבל 10 זה.
אז מדובר, בסדר, אז הוא יגיד לו, ישלם לו את זה, אבל השאר... בסדר, כל הכבוד, אמרתי, לפי ההסכם, אבל אין פה גם דין של גרמה, כי הרגע שהסכם זה, בחיצור, יש מלא פעמים שחכירו את זה טוב, יש מלא פעמים שגם אם זה עובד טוב, אז עדיף הריסות. אם זה תמיד, תמיד אנחנו רואים מעלות בחכירות, מעלות בהריסות. פה זה סיכון באמת, אם אתה לוקח חוכר עצלן, אז זה סיכון. שואלת הגמרא, ואנחנו למדנו במשנה שיש טעם אחר, שהבעל השדה אומר, מפני שמלט לפני הסבים, שכל הסיבה שאין שומעים לו, בגלל שיש טעם אחד, איזה טעם? שהסבים הרעים פה מקלקל את הסבים, פה את כל הדברים שכתוב פה בהמשך, הוא רוצה חיטים טובות, הוא רוצה שם טוב, וכולו וכולו. תרצת הגמרא, אלא באמת כמו המשנה שטענת בעל השדה זה רק בגלל הסבים. אז הגמרא רק מבארת, למה הטענה הזאת היא לעולם קיימת? כי גם אם הוא יגיד לו, תקשיב, אני אסתפל בעשבים, אני אחוש את זה אחרי הקצירה, עדיין הטענה לא עוזרת, משום דאמר לי, הבעל השדה אומר לחוכר, ביזרה דנפה נפל. אז רעים של העשבים הרגילים ליפול בשדה כבר נופלים עכשיו, הם יצמיחו עכשיו עוד פעם עשבים רעים בתבואה. בקיצור, במילים אחרים, תמיד אנחנו נשארים מתם של עשבים רעים. אי אבוא ויגיד שמה, שאני אטפל בזה אחרי לפני שאני יוצא, אני אחוש את הכל, אומר לא, זה כבר עבוד, זה כבר אחר כך הגיע עוד לעשות. קיצור, הכל סביב הסבים רעים, בקיצור, הטעם העיקרי זה המשנה, אבל הכל שוכב פה סביב זה. אומרת המשנה עכשיו, עוד פעם, עכשיו מה אנחנו הולכים עכשיו לדבר, על הריס או קבלן?
הריסות.
עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הריסות. המקבל שדה מחברו, בן אדם קיבל שדה מחברו בקבלנות, הכוונה בהריסות, שהוא יקבל, בוא נגיד, 150% רווח דוגמה, כן, לא משנה. בקיצור, אחרי שהוא מתחיל לזרוע, אומר את המשנה הקדושה, מה הוא רואה? שלא עשתה. הוא רק עשה, ממש, בוא נגיד, הוא עבד כל כך קשה, תכלס הוציא שם כלום, ממש כמה אחוזים הוציא שם השדה שהוא עבד. והטרחה שווה הרבה יותר ממה שהוא הוציא. עכשיו הוא רוצה עכשיו להפסיק מלהמשיך להתעסק בה. למשל, דוגמה, הוא רוצה עכשיו לקצור תבואה ולמר, הוא רוצה עכשיו להפסיק. למה הוא רואה? כי העבודה שלו יותר שווה מהרווח שהולך מכל הדבר שהוא מוציא פה. אז אומרת המשנה הקדושה, אם יש בה כדי להעמיד קרי, אם בתבואה שהשדה הוציאה, יש שם בשביל להוציא קרי, זה נקרא הרמה תבואה, הגמרא תבהר בדיוק מה השיעור הזה של קרי, אז אומרת המשנה שבכזה מצב הוא לא יכול עכשיו להגיד, תקשיב, לא שווה לעבוד כעבודה יותר כשפה, חייב לטפל בה. פה הוא חייב להמשיך ולטפל בה. וכמו שאמרנו שרשי מבטיח כל דבר, להסביר למה פה מדובר רק בהריסות ולא בחכירות. למה? אומר רשי דיבור המתחיל, חייב לטפל בה, אומר רשי דיבור המתחיל, למה בעל כוחו? ואה, לסאלה בקבלנות, די בחקרנות, מה לו לבעל השדה מרדה לו? סוף סוף, אתה תקבל מה שסיכמנו. אז לכן פה רשי מבטיח ואומר, שפה חייב להיות שמדובר דווקא בהריסות ההלכה הזאת. מגיע הרמה רבי יהודה, מה השיעור הזה שחכמים אמרו שאם יש בקרי חייב לטפל בה. אז אמר רבי יהודה, מה כתבה בקרי? איזה כתבה יש בקרי? יש לחלק תמיד. יש שדה שיש לך כזה מלא דונם, אז כמה זה קרי? שיעור קטן, שדה קטנה, שדה קטן, שהקרי זה שיעור יותר גדול.
הפוך.
לא, כמו שאמרתי. שדה גדולה, אז בגלל שהוא שדה ענקית, אז קרי זה שיעור פיצי שם בשדה הגדול.
לא, מה זה קרי?
קרי זה קרי. אם יש לך שדה של המון המון דונם, אז כמה זה קרי? אתה אוסף בצ'יק צ'ק, אתה אוסף שם קרי. עכשיו מה שאמרתי, אם יש לך חצר שיש לך בלפסי, שדה ענקי, אתה מוציא בקרי בצ'יק, אבל אם יש לך שדה קטנה, אז זה מה שאמרת, זה שיעור גדול יותר. קיצור, שדה קטנה, קרי זה שיעור יותר גדול. אלא, אז אומרת המשנה שבה השיעור, השיעור ככה, אם יש בה כדי נפילה, אם יש בה כדי נפילה, מה השיעור אומרת המשנה רבי הרצל, כן? רבי הרצל, אלא אם יש בה כדי נפילה. רק השיעור שאם יש בה תבואת שוסי השדה כדי נפילה, מה זה כדי נפילה? אז רש"י מסביר במילה אחד, רש"י אומר נפילה זרע שמפזרים לה במפולת יד. זאת אומרת, בכדי שהוא יכול לחזור ולזרוע בשיעור הזה בשנה הבאה את השדה, רק באופן כזה חייב אריס להמשיך ולעבוד בה. בקיצור, לפי תנא קמא, השיעור זה כדי להעמיד קרי. רבי יהודה אומר, השיעור הזה זה כל פעם אחרת. שדה גדול, שדה קטן, אז לכן רבי יהודה אומר שיעור הזה. מה השיעור? כדי נפילה. זאת אומרת, כמו שהסברנו, נפילה זרע שמפזרים ממפולת יד, שזה השיעור שיכול לזרוע. ולמה זה נקרא כדי נפילה? כמו שרש"י מסביר, כי מפזרים את הזרעים על ידי שמפילים אותם מן היד. אז לכן נקרא כדי נפילה. כן, רבי הרצל מתחיל עם ברייתא חדשה, אומרת הגמרא, תנו רבנן, הגמרא, תנו רבנן, המקבל שדה מחברו. בן אדם קיבל שדה מחבר שלו בהריסות וקבלנות, ואחרי שהוא זרע, מה הוא ראה? שלא עשתה, הוא ראה שזה לא עשה תבואה כדי מה שטרח, כמו שלמדנו במשנה, את הציור של המשנה, רוצה להימנע מלהתעסק בה. אז כתוב בברייתא ככה, אם יש בה כדי להעמיד קרי, חייב לטפל בה. למה? זה עד כאן למדנו במשנה שיטת הנקמה. עכשיו הברייתא מסבירה למה. שכך כותב לו, הריס כותב לבעל השדה, כשיש לנו החוזה של ההריסות, הוא כותב לו ככה, אנא עוקים, אני אעמוד. והניר זה נקרא נירה, זה נקרא חרישה. ועזרה אני עזרה אותה, ואחצוד אני אקצור אותה, ואמר אני אסוף את התבואה לחבילו. והדוש אני אדוש אותה. ועדרה זה נקרא אני עזרה את המוץ על ידי הרפה. ועוקים קריה כדמך, אני אוסיף, אני אסוף את התבואה לערמה. ותי סאנט, אתה תבוא, כמו שאנחנו רואים פה, זה היה מנהג שם, ותיטל פלגה, תיקח 50% מהקריה. וענה בעמלי, ובנפיקת ידיי, אני תמורת שאני עבדתי כל כך חשב, עשיתי את כל העבודה, אז אני באמת הולך לקחת פלגה את החצי הקרי השני. אז אומרת הברייתא פה, בגלל שאנחנו רואים שאחד מהחוזה שהוא התחייב, שהוא יעבוד עד כדי העמדת קרי, אז לכן אם יש בתבואה שיעור כזה, עד הרגע שיש חוזה, אתה חייב להמשיך לעבוד עד סוף העבודות, אתה לא יכול להגיד, תקשיב, אני מרים ידיים, אין פה כדי, כל העבודה שעבדתי קשה, כבר עולה יותר מכל מה שאני הולך לקבל. בכזה מצב, אם יש כדי קרי, הוא חייב לקיים מה שהוא כתב ב... חוזה ההריסות. מבאר את הברייתא עכשיו, כמו שאמרנו גם במשנה הזה, שיטת על הכמה, אבל כמה זה השיעור הזה, וכמה כדי להעמיד בקרי, כמה זה שיעור הערמה, אמר רבי יוסי רב חנינא, כדי שתעמוד בו הרחת. הרחת זה נקרא הכלי הזה שעשוי כמו מזלג, שתוכבים אותו בתוך הערמה תבועה, זה יעמוד ולא ייפול, כי יש שם את כל הזה, זה השיעור כדי להעמיד בקרי, זה נקרא להעמיד בקרי, שאתה תוכב אותו. אומרת הגמרא, איבעיא להו, רחת היוצא מאי גיסא לאי גיסא מאי. מה הדין אם יש לך אותו רחת שיוצא מתוך ערימה תבואה מצד הזה ומצד הזה? זאת אומרת, מה השאלה פה? ששתי הצדדים הרחת מימין ומשמאל זה נראה מחוץ לערימה. אז מה, שהבנת את השאלה הצחי? אז מה הוא, האם באופן כזה זה נחשב לקרי שהרחת עומדת בו או לא? אז אומרת הגמרא, אתה שמר, צחי אולי, אתה רוצה פה? אולי פה זה יעזור לך יוצא.
תבוא.
אם זה לא מפה. תשמע, אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, לדידי מפרשה למיני, אני מתפרש לי מדבריו, ידידים פרשן מנדר רבי יוסי רב חנינא שככה, כל שאין כונס שלא רואה פני החמה. הרעיון זה שאם הערמה, מה זה הערמה? כונס, הכונס נקרא חלק הרחב של הכלי הרחת, לא רואה פני החמה בגלל שהוא מוסתר ובתוכו, אז זה כבר בכלל הקרי שכתוב במשנה. אז בקיצור, בגלל ששתי הצדדים של הרחת הם בכלל שנקרא כונס, אז אפילו שזה, אפילו
לא,
כמו
ש... לא, זה יוצא החוצה זה לא טוב. ככה זה יוצא. כי אם ראה פני...
כי זה ראה פני החמה. אז לכן בכזה מצב אם זה רואה פני החמה, בקיצור, אף על שני צדדיו, גם כן נאמר שלא יראו פני החמה. זה המסר.
חייב שיהיה מחוסה לגמרי.
חייב שיהיה מחוסה, גם על השתי הצדדים, חייב להיות שזה לא יראה פני החמה. אז הרגע שרואה פני החמה זה לא בסדר. עכשיו הגמרא מבארת כמה זה השיעור הקרי שתנא קמא מחייב את האריס לטפל בשדה. איתמר, אז אנחנו אמרנו פה שזה כדי תעמוד בו הרחת. נו, אז כמה זה? איתמר, לוי אמר שהשיעור הזה זה כמידת שלוש שאים. כמו שלוש שאה, של תבועה. כן, אמרנו שכל סאה כמה קבים יש? 6 קבים, בכל קו יש 4 לוגים, בכל לוג יש 6 ביצים. יוצא שבכל סאה יש 104 ביצים, וכמה זה היום?
180.
ובכל סאה יש 144 ביצים. כל סאה יש 144 ביצים, אז כמה יוצא? אתה יודע טוב את מה שהיום.
אני לא זוכר כרגע.
אתה לא זוכר. אז בקיצור, זה יוצא שסאה, 3 סאה תבועה, אז אמרנו שזה יוצא בערך 144 ביצים. דבר רבי ינאי אמרי שעתיים, זה כמידת שתי סאה. אמר יש לקיש, שעתיים שערו, זה הכוונה חוץ מן ההוצאה, חוץ מכל ההוצאות שהייתה להריס על עבודה בשדה. זאת אומרת, הוא צריך להמשיך לעבוד בשדה, רק כשצמחה תבועה בשיעור הכולל, זאת אומרת, קצת פחות, שיש שם השיעור שכולל גם את ההוצאה של להריס בשדה, וגם את הרווח במידת שעתיים. זאת אומרת, זה נקרא שעתיים, זה נקרא כבר ברוטו. כאילו שאתה מוריד שם את ההוצאות, הוא לא חייב לך נטו שעתיים רווח. ברוטו שיש שם בתוכו גם את ההוצאות שלו, זה נקרא פה השעתיים חוץ מן ההוצאה. עכשיו, בגלל שדרך אגב הבאנו פה את השיעור הקרי לעניין חיוב...
זה נטו, זה לא...
זה נקרא, למה זה נקרא נטו? נטו זה נקרא...
כי את ההוצאה הוא צריך להוציא, כלומר, גם אם לא שיש שעתיים,
ברוטו, בשיעור שכולל גם את ההוצאה של הריס.
חוץ מההוצאה.
הוא צריך להמשיך לעבוד בשדה רק כשצמחה תבועה בשיעור הכולל גם את ההוצאה של הריס בשדה.
לאחר שמנקה הריס את ההוצאות האלה.
כולל, בשעתיים הזה כולל גם את ההוצאה.
לא, צריך להוציא את זה, צריך להיות נטו.
תסביר לי מה שאתה אומר, לא, דווקא אני אומר, תסביר מה...
השאלה מאיפה אתה מוריד את ההוצאה, מהשעתיים? או צריך שעוד שעתיים ועוד הוצאה.
אנחנו אמרנו שעתיים, נטו. סליחה, אני מתקן, שעתיים שבוע, אז מה אומרת?
חוץ מן ההוצאה, יפה.
שריך רבי יואב. אנחנו בקופי עמוד א', בתנן התם למטה, עכשיו במקרה, בגלל שהבאנו פה את השיעור הקרי שהריס, אם יש לפי תנקמה, כמו שלמדנו במשנה, וגם בברייתא אנחנו רואים את השיטה הזאת, שאם הוא התחיל לעבוד בשדה בקבלנות, ואז פתאום אורחי שהוא מתחיל לעבוד קשה, הוא רואה שלא שווה לו כל עבודה, כי כמה שהשדה מוציא הרי מתחלקים ברווחים בפירות, אז הוא אומר, כל העבודה שלי שווה הרבה יותר ממה מה שהשדה יצא, אז כתוב שם על שיטת תנקמה, שאם יש בתבועה שהוציא השדה עוד בשביל להעמיד ממנה ערימת של קרי, אז פה הוא חייב להמשיך ולטפל בשדה, ולא יכול להרים ידיים. ככה למדנו, ולמה הברייתא הסבירה? כי זה כתוב בחוזה גם, שהוא יגיע איתו לעשות איתו את הזריעה, החרישה, הקצירה, אז גם כתוב שם שהוא מתחייב להעמיד את זה על הערימה בקרי, אז לכן אם יש פה תבועה בשיעור כזה, הוא חייב להמשיך ולא להפר חוזה. אז עכשיו הגמרא הביאה מה השיעור של הקרי הזה. הדרך אגב, עכשיו הגמרא מביאה עוד דברים שנאמרו השיעורים. במקרה שלא קשור פה למסכת בבא בציע, אז הגמרא מביאה עוד עניינים נוספים שרבי רבי ינאי פירשו. כי כתוב במשנה קרי, אז פה הגמרא אמרה כמה זה השיעור, הבאנו פה מחלוקת לוי ודבר רבי ינאי, עכשיו הגמרא מביאה עוד מקומות שדבר רבי ינאי הסבירו את השיעורים. תנתם, יש משנה במסכת עוקצין, פרק ג' משנה ו', פריצי, זיתים וענבים. מה זה נקרא פריצי? תחכה לסבלנות לגמרא, הגמרא תשאל כבר מהי פריצי זיתים. אז יש מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי מתמים. בית שמאי אומרים, אם זה נטמאו בטומאת אוכלים, זה כבר מהטמא. ובית הלל מתארי, אומרת הגמרא, מה זה הדבר הזה פריצי, מה זה הקוד הזה, מהי פריצי זיתים, מה נקרא פריצי זיתים בענבים? ואומרת הגמרא, אמר רב הונא, זה נקרא פריצי מלשון רשעים, רישי זיתים. מה זה נקרא? הרישי הזיתים והענבים שגדלים, כשהם בוסר, למה הם נקראים רשעים? כי הם לא הולכים להיגמר הבישול שלהם לעולם, זה נקרא סוג ד', הם הולכים להישאר ככה. אז בית הלל אומרים שבכזה שלב, תיארו את זה מלקבל טומאת אוכלים, למה? כי מתי יש טומאת אוכלים? בשביל שיהיה אוכל לקבל טומאה, הוא חייב להגיע בשלב של אוכל. אז פה בית הלל טועים, בגלל שהם אף פעם לא הולכים להיות ראוי לאכילה. אז בית הלל אמרו, הם לא מקבלים טומאה, מה שאין כן מה סבר בית שמאי. בית שמאי סבורים לו, אחרי הכל עכשיו הוא נגמר, ויש אנשים שאוכלים את זה, אז בית שמאי סברו שזה כן מקבל טומאה בטומאת אוכלים. מבארת הגמרא, אמר רבי יוסף, מה יקרא? איפה מצאנו בפסוק שרשע נקרא פריץ? אז אומרת הגמרא, ממה שכתוב שם על עשייתו, על עשייתו שם כתוב בדניאל, כתוב שם עשייתו של עשיו, כתוב שם בדניאל י"א, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו. אז מה אנחנו רואים פה? שעל הרשעים כתוב שם את הלשון פריצי עמך. עוד מקור, רב נחמן בר יצחק, לומדים את זה מאחה, מהפסוק שכתוב, והוליד, זה כתוב ביחזקאל הנביא, אתם רואים את זה בתורה אור השלם, ועוד ב', והוליד בן פריץ שופך דם. אז מי זה פריץ? שופך דם. אז פה אנחנו רואים שרשע ששופך דם נקרא פריץ, אז זה הרעיון גם באוכל. פריצי זיתים זה כאילו זיתים רשעים, למרות שהם לא אשמים, אבל אנחנו נותנים להם את התואר הזה. שואלת הגמרא, וכמה פריצי זיתים? כמה השיעור שהזיתים יהיו מבושלים ועדיין אתה תקרא להם פריצי זיתים? מה המינימום? ובארת הגמרא, רבי אלעזר אמר שזיתים שמוצאים הם רק 4 קבים לקורה. זיתים שאם יוצא מזה רק 4 קבים שמן, אם מכניסים אותו פעם אחד מתחת הקורה של בית הבא, זיתים בדרך כלל מוצאים הרבה יותר מהשיעור הזה, אז זה עדיין, אם זה מוציא 4 זה עדיין נקרא, אבל מ-4 ומעלה זה כבר לא נקרא פריצי זיתים. 4 קבין לקורה. דבר רבי ינאי אמרי שהמינימום זה נקרא אפילו סעתיים לקורה. זאת אומרת, אפילו סעתיים שמכניסים הרבה מים מתחת לקורה. למה? כי מה הטענה של דבר רבי ינאי? מה דבר רבי ינאי טוען? שאם הדרך שזה יוצא הרבה יותר, אז אפילו שאתה מכניס פה, אפילו יוצא סעתיים, אבל אם בדרך כלל יוצא הרבה הרבה יותר, אז עדיין נקרא פריץ, אז מה, יש פה מחלוקת? אז אומרת, אגמר, אין פה שום מחלוקת, ולא פליגי. רבי אלעזר, שהוא אמר שהשיעור זה המינימום, זה עד 4 קבים, שזה כאילו שיעור יותר קטן, זה מדובר באסרא דנאי לקורא בוללה. וכזה מקום שמכניסים זיתים לבית הקיבול שמתחת קור בית הבד, רק במידה קטנה של מידת קור, שכמה זה קור, כמה שאה?
30
קור שאה. זה 30 שאה. אז אם זה מוציא עד 4 קבים שמן, אז זיתים נקרא בוסר, אבל ביותר לא. מה שדיבר רבי ינאי, שהוא אמר שהשיעור זה עד יציאת סעתיים, שזה הרבה יותר, מדובר באסרה שהיו מכניסים תחת. זה היו מכניסים שם אדמי לטלסה קורים בולל, היו מכניסים במידה 3 קורים, אז לכן אפילו אם תוציא מזה סעתיים שמן, שזה שיעור, אתה יודע כמה שיעור כפול? זה שיעור כפול 3 ממידת 4 קבים. זה כפול 3 מהשיעור שרבי אלעזר נתן, עדיין זה נקרא לקטגוריה של פריצי זיתים, שזה עדיין נקרא בוסר. אז בקיצור, כל פעם לפי עניינו הרעיון, שאם בדרך כלל זה מוציא הרבה יותר, עכשיו זה מוציא קטעת, אז זה נקרא פריצי זיתים בענבים, ואז יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ועל זה הגיעו דבי רבי ינאי ורבי אלעזר נחלקו כמה זה פריצי זיתים, ופה ספציפית אומרת הגמרא שזה לא מחלוקת. עכשיו הגמרא מביאה עוד עניין נוסף של חכמי דבי רבי ינאי פירשו את השיעור. תנו רבנן, יש כאלו טוענים הרש"ש שזה לא ברייתא, זה משנה בזווים, אז צריכים להגיד פה תנן אתם, לא תנו רבנן, אומר הרש"ש. אז בוא נגיד תנן אתם, אנחנו אומרים לדף קופי עמוד ב'. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? קופי עמוד ב' למעלה, עלו באילן שכוחו רע. כמו שאתם יודעים, זה משנה במסכת זווים. אז שם מדובר על זב, זבים, אז שתי אנשים, אחד זב ואחד בן אדם טהור, עלו באיפה? באילן, אבל איזה אילן שכוחו רע? מה זה אילן שכוחו רע? זה מאוד דק, זה מאוד חלש, וקיצור, היא בסוחה שכוחה רע. מה זה בסוחה? סוחה זה נקרא ענף. ענף אילן שהכוח שלו רע. מה זה הדבר הזה? חכו בסבלנות לגמרא, הגמרא כבר תגיד מה זה הדבר הזה, מה הדוגמה של אילן שכוחו רע. היא בסוחה שכוחה רע, בשתי הדברים האלו כתוב במשנה תמה. מה זה אומר תמה? הטהור שעלה ביחד עם הזב, הטהור הזה עכשיו הופך להיות תמה בגלל הזב. למה? יפה, בגלל שכוח האילן או ענב רע נכפפים ביחד תחת מי שעולה עליו, זה נהיה כפוף תחת מי שעולה עליו, אז זה נחשב במילים אחרים שהעליון מכביד על התחתון, נכון? ואז נשען עליו, אז אנחנו יודעים שבכזה מצב יוצא שאם היה הזב העליון, אז כאילו הוא נשען על הטהור שהטהור למטה, וגם אם הטהור היה עליון, אז הוא נשען על הזב, אז הוא גם יהיה תמה. תסתכלו איך שרשי אומר מה שאמרתי, רשי דיבור המתחיל תמה, אומר רשי מי תמה הטהור, למה שכיוון שהאילן או הסוחה, זה נקרא ענף, כוחה רע, נכפף לתחתיהם, וכבד העליון על התחתון, יוצא ונשען עליו מכוחו של עליון. אז יוצא, היא בין זב שנשען על הטהור, היא בין טהור שנשען על הזב, אז בכל מקרה זה יהיה תמה, כי זה נקרא תומת עליון של זב, או שהפוך, הזב נשען עליו, אז זה נקרא שהזב נשען עליו, אז בכל מקרה, אז הטהור יהיה תמה, כך כתוב במשנה או בברייתא במסכת זבים. אומרת הגמרא, מה השיעור, איך ידע מאילן שכוחו רע? אז זה אומרת הגמרא, אמר דבר רבי ינאי, שכל שאין בעיקרו לחוג רובע. אם האילן הוא כל כך, הגזע שלו, כל כך דק, עד שאין בעיקרו, מה זה נקרא עיקרו? הגזע. אין בגזע שלו מקום לחוק ברוחב שלו כמידת רובע הקו. בקיצור, צריך להיות שטח שנכנס המידה הזאת. כמה זה המידה הזאת, אמרנו? זה בדרך לוג, רובע הקו זה לוג, 6 ביצים. 6 ביצים, כמה סיסי?
81 סיסי.
קיצר, קצת יותר מזה, זה כבר לא, זה כבר לא אילן רעוע. טוב, איזה חידוש. אם אין בגזע לחוק רובע שזה ממש... אם קצת יותר, אין לו כבר דין של אילן רעוע. אומרת הגמרא, מה הדוגמה השני שלמדו היא בסוחה שכוחה רע? איך ידע מסוחה שכוחה רע? אמר יש לקיש כל שנחבט בחזיונה. מה זה אומר כל שנחבט בחזיונה? שהענף מתחבא בחזיונה. בחזיונה זה נקרא כמו שרשי מסביר באחיזתה. רשי מסביר שנתמנת באחיזתה, שהאוחז בה... תומנו בכף ידיו. זאת אומרת, אם אדם היה מחזיק אותו בכף יד, לא היו, לא יכול, לא היו יכולים לראות את זה. ככה רש"י מסביר, אז זה הדוגמה שנקרא, היא בסוחה שכוחה רע. טוב, אז הנה ראינו פה עוד מקום שדבר רבי ינאי מסביר את השיעור. עכשיו הגמרא מביאה משנה נוספת שרבי ינאי מבאר את האמור. תנן אתם, יש משנה במסכת אוהלות, פרק י"ח משנה ו'. כתוב שם ככה, מהלך בבית הפרס, כולם יודעים מה זה בית הפרס, אפשר להסתכל להתחלה של רשי מי שרוצה, דיבור המתחיל המהלך בבית הפרס, אומר רשי זה נקרא שדה שנחש בקבר, בקיצור ולא יודעים איפה הקבר כדי רק נחש שם הקבר, אז חשו לעצם כסעורה, חשו שעדיין נשאר שם העצם של המת כשהוא כסעורה, שאנחנו יודעים שמתמא במגע ובמסע, אבל הרגע שאין שם רוב בניין או רוב בניין של המת ולא מתמא באוהל. מה היה הסיפור שם, אומר רשי, והיו שם אבנים שאינן תקועות, עקבועות בארץ, אבנים שלא תקוע, מסתובב בארץ, וניסתות, אנשים עוברים, אז הרגליים דוחפת את האבנים כמו החצץ פה, כל מקום איפה שיש חצץ כזה, ואין אבנים, וניסתות מחמת העובר עליהם. עכשיו, אני מפחד שיש שם גם כן עצם שמת, ועצם כסעורה ניסת מכוחו. או אותו דבר, מה הדוגמה שכתוב שם עוד, אומר רשי, או רחב, מה זה?
על האדם, או על הבהמה.
או רחב, מי שרוצה לאכול טהרות על אדם או בהמה שכוחן רע, והוליכיו עליהן, אז מי נהיה טמא? טמא הרוכב. אז אומרת, אבל לא מבוא היה נרכב דטמא, אלא בעשת אבל נמנע מטמא. למה? כי... בוא נראה במשנה ואז אולי נחזור לרשי אולי. ננתם, בוא נראה, כתוב ככה, נהלך בבית הפרס, הסברנו. איפה הוא הלך בבית הפרס? על גבי אבנים שיכול להסיט. זה דוגמה אחד, הסברנו החלק הראשון ברשי. עכשיו הדוגמה השני, רבי יואב, מדובר בן אדם שרוכב על האדם, על גבי האדם, ועל הבהמה שכוחן רע. זאת אומרת, הוא רוכב...
שגם הוא עוזר,
גם הוא
עוזר.
גם הוא, כן, גם הוא כביכול מסיט את האבנים.
אפילו למעשה אין פה שום חשש שהוא נוגע בעצם.
אבל בכל מקרה הוא לא
משפיע. ואותו דבר, אין יטמא אדם. כי זה רק מעיל על הטומאה הזאת, ובאוהל אין פה טומאה טוען, אבל עדיין בגלל שבן אדם רוכב, בגלל שהוא רוכב על אדם, או בהמה שהכוח של הבן אדם שהוא רוכב על זה, או בהמה כוחן רע, זה נחשב כאילו שהוא הסיט כאילו את העצם לבד. הבנת רבי יואב? בן אדם הולך על בן אדם שכוח רע, או על בהמה שכוח רע, אפילו שהוא אין אוהל פה, והוא לא מסיט כלום, בגלל שהכוח שלהם רע, זה נחשב כאילו שהוא, כאילו, שהוא הסיט את הרוכב בעצמו, כאילו הרוכב בעצמו הסיט את העצם ונטמא כמסע. זה עכשיו אתם יכולים לסתכל רשי באמצע שעצרנו מקודם. רשי פה דיבור מתחיל המהלך בבית הפרס, אז רשי ממשיך. או, רשי מסביר, או רחב, מי שרוצה לאכול טהרות על אדם, או בהמה שכוחן רע, והם הולכים והוליכיו עליהם טמא הרוכב, אז אנחנו אומרים שאם הוליך עליהם גם כטמא הרוכב. לא מבוא היה נרכב דטמא, ללא מסב טמא, מה מטמא? כי המהלך בבית הפרס זה לא קשור, אפילו לא יזזת, אלא אף הרוכב טמא, למה? וכיוון שכוח התחתון רע מחמת מסע העליון ניסתו, הרי כאילו מסיתו הוא. וכוח התחתון אינו מועיל להצילו, אלא אם כן כוחו יפה. אם הוא בן אדם חזק או בהמה חזקה, אז הוא ניצל. אבל אם היה כוחו יפה, לא חשיב מסע העליון ולא כמסיתו. אבל בגלל שהוא למטה חלש, אז הוא הופך להיות כאילו שיסית הרוכב בעצמו את העצם, ואז הוא נטמע במסע. אז על זה אומרת הגמרא, שאלנו, ממשיכה הגמרא, איך ידע מאדם שכוחו רע? שלמדנו פה בעולות, שאם הבן אדם רוכב עליו, אז הוא גם נהיה טמא טומאת הסת. אמר ריש לקיש, כל שרוכבו, אם בן אדם שזה רוכב עליו והרכובותיו נוקשות, מרוב רבי יואב, מרוב שהוא בן אדם חלש, אז כשהוא סוחב מישהו, אז הברכיים שלו לא ישר. הוא מתחיל להתכופף, רואים איזה מעשים שבכל יום, אז לפי ריש לקיש, זה נקרא, אתה יודע, אדמו"ר זיכרונו לברכה, השפע חיים תמיד היה אומר לא להגיד ריש לקיש, להגיד רבי שמעון בן לקיש, כי אחרי הכל אחר כך הסיפור למדנו, שריש לקיש נקרא ראש של הגזלנים. אחר כך הוא גדל, כמו הסיפור של רבי יוחנן עם הקפיצת הנער וזה, לא יודע, אבל בגמרא כן כתבו ריש לקיש, לא? הוא אמר, אם סתם מדברים בעל פה, להגיד רבי שמעון בן לקיש, ככה הוא תמיד פעם אמר. אז הכל פנים, אז אומר ריש לקיש, כל שרוכבו ברכבותיו נוקשות, זה הדוגמה של כוח הרע. אומרת הגמרא, מה הדוגמה השנייה שאמרנו בהמה שכוח הרע? איך אדם בהמה שכוח הרע? אמר רבי ינאי, כל שרוכבה מטילה גללים. איך שאתה עולה עליה, מתחילה להטיל גללים, זה נקרא בכובד המסע, אז זה בהמה שכוח הרע. עכשיו הולכת הגמרא להגיד עוד הלכה בעניין שיעורים. אמר רבי ינאי, השיעור המסע שלמדנו בברייתא לתפילה ולתפילין, השיעור שלו ארבעה קבין. מה נכנס לפה, תפילה תפילין, שיעור מסע ארבע קבין? אומרת הגמרא לתפילה, מהי? לגבי מה נאמר השיעור לעניין הלכות תפילה? אומרת רבי ינאי, למדנו בברייתא הלכות של תפילה, הנושא מסעו על כתפו, והגיע הזמן תפילה. ועכשיו, הוא חייב עכשיו להתפלל שחית, זמן עובר, מה הוא עושה? אז אם הכובד המשקל היה כדבר שהנפח שלו פחות מארבעה קבין, אז פה מפשילה לאחוריו ומתפלל. למה? כי כזה מסע אתה תוכל להתרכז בתפילה, זה לא יפריע לך. אבל אם זה היה ארבע קבין ומעלה, פה אתה חייב בשביל להתפלל, מניח על גבי הקרקע, מניח על גבי קרקע ומתפלל. זה בהלכות תפילה. אומרת אמר לתפילין מהי, לגבי מה נאמר השיעור לעניין תפילה. אומרת אמר, איתן למדו בברייתא, היה נושא מסרו על ראשו, הוא סחב איזה חבילה על הראש שלו, ותפילין גם כן בראשו, אז ככה, אם היו תפילין רוצצות, בגלל שיש לו את המסע, התפילין נהיה ממועך מהמסע של הזה, אז בכדי מצב אסור, אוי ואבוי, אוי ואבוי לבזות תפילין. איסור לעשות, לסחוב מסע כזה על הראש, בשעת שהתפילין מונח. בזמן הגמרא אנשים היו מטיילים כל היום עם תפילין על הראש, כן? ואם לאו, היו, לא כולם, ככה מוכח מהגמרא שהצדיקים היו הולכים כל היום, רק אחר כך תקנו, בגלל שאי אפשר לשמור על הקדושה, אז באמת אמרו רק להתפלל. בדיוק אני אזכר גם אדמור זכרונו לברכה, את רבי יואב, גם סיפור על תפילין. הוא אומר שפעם אחד, מורה איזה צדיק, איזה צדיק הגיע, והוא החליט שהוא הולך להניח תפילין רבנותם במנחה. בקיצר, ואז הגיע לרבנותם, התחיל להניח למנחה, ואז הוריד את התפילין, וחזרה לפני מנחה. שואלו אותו מה? אז הוא אומר, אני ראיתי שההתלהבות שאני מניח עכשיו את התפילין זה הרבה יותר מהרשי שהנחתי בבוקר, רבי יואב. אז מה יוצא? איפה שיש כזה התלהבות, זאת אומרת, זה לא... הרי אתה רוצה לדעת פעם אם זה מצווה או לא מצווה ללכת לעשות. אם זה הולך לך מדי בקלות כזה, אתה רץ וזה, לא מגיע לך קצת בקושי, זה סימן שזה לא... אבל אם זה מגיע לך, לא, אתה מתלבט ואז אתה הולך, זה סימן. אז אני ראיתי שהתפילין, אני מתחיל להניח פה עם כל הכוונות, ובבוקר שמתי את זה כזה מהר, אז זה לא אסור. אתה מבין, צריך, גם בוקר אם אני אניח כזה חזק, באותו עוצמה שאני רציתי, לא לעשות עכשיו דברים מוזרים, הבנת? לא יודע למה נזכרתי מזה עכשיו, זה מעניין לעניין, אבל בוא נמשיך בגמרא. אז למדנו בברייתא, אם היה נושא מסור לראשו תפילין בראשו, אם היו תפילין רוצצות אסור, ואם לאו, למשל, אתה שקית כלילה. אתה אומר, משהו כאן, זה לא קשור בכלל למונח את התפילין, ממערך את התפילין, פה מותר. באיזה מסור אמרו, אז מה השיעור, איזה מסור אמרו שאסור לעשות? אתה אומר, במסור של ארבעת קבין. אז בקיצור, מה שלמדנו, שארבעה קבין לתפילה ולתפילין, זה בדיוק לנושא הזה, שמארבע קבין ומעלה זה כבר נקרא ביזוי תפילין, שכנראה התפילין יכול להתמהר, כל שכנים זה מתמהר בפועל, שאסור לך להשאיר את המסע כזה על הראש, ואותו דבר להתפלל עם כזה מסע על הכתף שלך בזמן התפילה. פחות מזה אין בעיה. חוץ אם זה ממערך בפועל את התפילין, אז תמיד צריך להוריד. עוד ברייתא נוספת בעניין כבוד התפילין. תנא רבי חייא, מוציא זבל על ראשו. בן אדם מוציא שק, ובתוך השק יש שם זבל. וחוץ מזה, והיו תפילין ותפילין בראשו. הרי זה לא יסלקם לצדדים. אל תסלק את התפילין לצדדים שבראש, אותו דבר לא יקשרם בהם ולא יקשרם במוסנב, אל תקשור את התפילין על המותן שלך, ולמה? מפני שהוא נוהג בהם מנהג ביזיון. אבל מה כן אתה יכול לעשות? אבל כושרן, אתה יכול לקחת את התפילין שבראש, לקשור את זה על זרועו במקום תפילין, שזה כבר לא מקום ביזה. זאת אומרת, לא בגלל הזבל, לך עכשיו תשים את התפילין במקום מבוזה. מה שאתה יכול לעשות, אתה יכול להוריד את הראש, לשים על הקרום של יד, שזה לא מקום ביזיון. זה דעה אחד. וכשהוא דבר שאילה אמרו, חולקים לו, אפילו מטפחת שלהן, אפילו את המטפחת של התפילין עצמם, שהיו כוחים, לנו היום יש את הקופסה, אבל פעם היו כוחים את התפילין עם מטפחות כאלו, שכוחים שם לפני שהיו מורידים את התפילין, היו כוחים עם מטפחות, גם את המטפחת יש לזה קדושה, ואסור להניח על הראש שיש בו תפילין, גם את המטפחת לבד בלי, גם את המטפחת של התפילין, גם כן, אסור. עכשיו פה מדובר, מטפחת לכאורה מה שאני הבנתי, מדובר פה מטפחת אפילו בלי התפילין על זה. עצם המטפחת יש לזה קדושה, אפילו אם התפילין לא בפנים, התפילין שם בפנים פשיטה. אפילו מטפחת עצמה שהתפילין לא פה, גם את זה אסור לך. בזמננו, יש בזה דיון שלם בפוסקים, בזמננו בגלל שיש לנו את הקופסאות האלו, אז יש כאלו טוענים שבשקית שבתוכו זה כבר לא נקרא מטפחת של תפילין. כיום מחזיק הקופסה. איפה זה נוגע? בן אדם רוצה לשים שם כסף, לדוגמה. אז כמו אשכנזי, מי שמכיר, יש לו אחד בתוך, תראה את הפעם את התפילין שלה, יש לנו שקית מיוחד רשי, שקית רבנותם, ואז יש עוד שקית גדול. אז הגדול הזה שאיפה רק שמים את התפילין, הטלית זה ברור קל. השאלה אם הקטנצ'יק הזה שאתה שם רק את התפילין, זה דיון בפוסקים. בכל פעם, אם פה מדובר מטפחת ממש היית כורך את זה את התפילין, אז גם זה אסור להניח על הראש בשעה שיש בו. הפוך. אסור להניח על הראש דווקא שיש בו תפילין. מתי מטפחת ריקה אין שום בעיה. אני התבלטתי, לא יודע, אתה מתקן אותי, סליחה, אני מתחרט על הטעות, מבקש סליחה, קצת לא מרגיש טוב היום. אומרת הגמרא, משום דבי שילה אמרו, אפילו מטפחת נסו לנך על הראש, מתי שיש בו תפילין? סליחה, ממש סליחה. אומרת על מה וכמה, כמה שיעור המשקל המסע שלפי רבי שילה אסור לשאת על הראש את אותו מטפחת שיש שם תפילין, אמר הבאי, אפילו ריבה דריבה דפומבדיסה, ממש שיעור של פומבדיסה, זה ממש שיעור מאוד מאוד קטן. יש פה תוספות מעניין, אני רואה, דיבור המתחיל מטפחת שלהם. אז מביא תוספות גרסה פה, אתם רואים תוספות השלישי בעמוד, אומר רבנו חנן אל גריס של לחם. למה? אומר תוספות, וכן נראה, תוספות מסכים מהגרסה של רבנו חנן אל, זה לא אשכחה שנוכים תפילים במטפחת. היו שמים את זה בכיס או בתיק. אז מה זה נקרא מטפחת? אז אומר פה חידוש פה, לפי הרבה נוכל לגח, האם יש לך מטפחת ששם בתוך המטפחת היית שם את הלחם לפני שאתה הולך לישון אחרי שסיימת לאכול? אז אם באותו מטפחת של לחם שמת תפילין, אז אותו מטפחת אסור לך להחזיק על הראש בכזה מצב עם התפילין, מטפחת של לחם, שאתה שם שם תפילין, זה עכשיו בשעה שיש בו תפילין, אסור לך נניח על הראש לשם מסע בשעה שיש שם תפילין. אז עוד פעם, אני מסביר מה שלמדנו פה, כי עשינו, אז לא הסברנו טוב.
במקום שלהם, אז הוא אומר את שלכם.
אפילו, אני חוזר עוד פעם שאנחנו נמחוק את מה שלמדנו מקודם, משום דבי שילארו, אפילו מטפחת שלהם אסור להניח על הראש בשעה שיש בו תפילין, אז כמו שאתם רואים ברש"י, אפילו מטפחת שלהם שכוחים בתפילין בלילה, אסור להניח את אותו מטפחת לשם מסע על הראש, לשים את אותו מטפחת לשם מסע על הראש, בשעה שתפילין במקומן מונחים, אסור. זאת אומרת, מה הסיפור?
יש לו תפילין על הראש, יש לו תפילין על הראש, מטפחת הוא לא יכול לשים.
סליחה, אתה צריך למחוק נראה לי פה את כל החטא הזה. דרוש נישי, מה הסיפור פה? לא, תסביר לי מה שלמדתי. רבי, מה הסיפור?
בשילה אומרים לך כל דבר שזה נקרא ביזוי לא תעשה. אפילו דבר, אפילו את המטפחת הזאת, עד לשים כשיש לך את התפילין על הראש. מה הבעיה?
הוא הבין טוב.
מה הבעיה? אני לא מבין.
אני מסביר פעם נוסף, זה ככה. יש לך תפילין על הראש. החידוש הוא אפילו המטפחת של התפילין, אסור לך לשים על הראש לשם מסע כשיש לך תפילין על הראש. מגיע רבנו חנן אומר, הכוונה פה מטפחת, לא מטפחת של התפילין כמו שרש"י, אומר מטפחת של לחם. אבל לא עכשיו
שאני מדבר,
לא מדבר איתך מטפחת עם תפילין. מה שאנחנו אומרים בגמרא, שכתוב בגמרא פה שיש בו תפילין, לא הכוונה שיש תפילין במטפחת, כמו שהסברתי פה בטעות. שיש בו תפילין זה נקרא לראש. כמו שדוד הסביר מאוד יפה, זה הפשט, בקיצור, זה הפירוש הנכון, מאוד יפה. עכשיו, כמה שיעור המשקל המסע הזה במטפחת שעשו, לפי הרבה נכונה במטפחת של הלחם, לפי זה המטפחת, מטפחת של התפילין, אז כמה שיעור, אפילו ריבה דרום פרמדיסה, עוד משנה באה מאוד מאוחר, אני אעשה את זה מהר, אני גם לא, אני עייף מאוד, בוא נגמור את זה מהר. למדנו במשנה, שמה השיעור של קרי הזה, שלמדנו, שהוא רוצה להמשיך, מה השיעור הזה שהוא חייב להמשיך, אז לפי תנקם אמרנו, עד שיש את השיעור של קרי. מה היא קצבה בקרי ממשיכה הגמרא בפנד הלשון של המשנה? איך אתה יכול, אין בזה שום קצבה, כי גדול זה ככה, קטן זה ככה, מה השיעור אחר? אלא אם יש בו כדי נפילה. אומרת הגמרא, וכמה כדי נפילה? מה השיעור כדי נפילה? הכוונה, השיעור של זריעה בכל שדה כדי נפילה, כמו שאמרנו, כמה שאתה יכול, נפילה שהזרע מהיד דופל ואתה זריעה תפועה. רבי עמי אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן שהשיעור זה 4 שאים לקור. 4 שאה של גרעיני תבואה צריך לזרוע בשביל להצמיח תבואה בקרקע שהגודל כמידת קור, ואם השדה יצמיח השיעור כזה, האריס חייב להשלים את העבודות עוד. אבל אם זה עוד לא הגיע לשיעור הזה, אז הוא לא צריך להשלים. אבל רבי עמי דילי אמר, רבי עמי בשמו, לא בשם רבי יוחנן, מידת עצמו אמר, 8 שאים לקור. זאת אומרת, הוא מכפיל. צריך לא 4 שאים למידת קור, צריך 8 שאים למידת קור, ואז כל פעם לפי החשבון הזה, צריך לקחת בחשבון, זה השיעור. עכשיו הגמרא מבארת שאין שום מחלוקת בדבר. אמר לה, הוא סבא לרב חמה ברדה רבה ברבוע, אסבר לך, אני אסביר לך את מה שרבי יוחנן ורבי עמי, אסביר לך שאין שום מחלוקת. רק פשוט, אני אסביר לך שמשני דה רבי יוחנן, בתקופה שרבי יוחנן המשמן הערה, הקרקע הייתה מאוד איכותית, סוג א', שמנה וטובה, היה מספיק לזרוע 4 שאים בשביל להצמיח שטח קור, תבועה. אבל משני דה רבי עמי, שהוא היה בתקופה יותר מאוחרת, אז זה כבר ירד הערך של הקרקע, אבל כחיש הערה, אז בשביל להצמיח בינת קור, היית צריך כבר סכום יותר כפול ל8 שאים, אבל קיצור, אין מחלוקת כל פעם לגופו באיכות של הקרקע. עכשיו, בגלל שהבאנו בדרך אגב מה השיעור של כדי נפילה, אז הגמרא עכשיו מביאה משנה לגבי שיעור לקט, שאחד ממתנות עניים יש לקט שכחה פאה, אבל לגבי לקט נענתם יש משנה במסכת פאה, כתוב שם ככה, הרוח שפיזרה את העומרים, יש רוח שפיזר את העומרים של התבואה, על גבי הלקט שמפזר מפוזר בשדה, והלקט, מי צריך לקחת הלקט? מתנות עניים הם צריכים לקחת, עכשיו אנחנו לא יודעים כמה לקט היה, כי מה היה? הרוח פיזרה את אותו המורים, אז מה עושים? בדים באים לשדה, כתוב במשנה שמה, היו הרוח שפיזרה את העומרים, מגיעים בדין, עומדים אותה, כמה לקט ראויה לעשות, כמה לקט היה צריך להיות לפי החשבון מהתבואה שגדלה שם בכל שנה ושנה, עומדים אותה, כמה לקט ראויה לעשות, ואת השיעור הזה ונותן לעניים. זה שיטת הנקמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בדין לא צריכים עכשיו לעבוד קשה, לתרוח ולבוא בשדה. למה? כי זה דבר ידוע וקצוף כמה לקט נופל, אז לכן נותן לעניים מה השיעור? כדי נפילה. כדי נפילה שידוע בשדה הזה בכל שנה. אז על זה אומרת הגמרא וכמה כדי נפילה. אומרת הגמרא מחלוקת. כי עשר עבדים היא אמר רבי אלעזר ואיתמה, רבי יוחנן, לא למחלוקת, שיטה אחד. אומרים, רב דימי, אמר רבי אלעזר ואיתמר רבי יוחנן, שמה השיעור הזה? כדי נפילה, זה נקרא 4 קבים, 4 קבים של תבואה, זה שיעור הלקט לכל קור. אז תעשה חשבון, לכל קור, אם בוא נגיד היה לו 100 קור, אז תיקח בחשבון 4 קבים לכל קור, זה הלקט. כמה אחוז אמרת?
2%
יוצא. 2% יוצא, יפה. הסתפק את הגמרא, בואי רבי ירמיה, האם השיעור הזה דווקא לקור זרע, אבל לשדה שמוציא תבואה בשיעור קור? אז זה נזרע פחות מכך, אז יצא גם הלקט יוצא פחות גם כן, או לקור תבואה בכל שנה, ולשדה שזורים בקור ומוצאים יותר, אז הלקט יהיה יותר גדול. ככה רבי ירמיה שואל. קיצור, מה שאמרנו פה, ארבע קמין לקור, איזה קור, האם קור זרע, או לקור תבואה, ולשדה שזורים בו קור, אבל לשדה שזורים בקור, מוציאה יותר, אז הלקט יותר גדול. אז אומרת הגמרא, פה צריכים להגיד פה אם תמצא לומר, נכון רבי דוד? צריכים להגיד פה אם תמצא לומר? כן, רש"י אומר. ואם תמצא לומר, רש"י השני בשורות הלכות אומר רש"י, ואם תמצא לומר לקור זרע. ואם תרצה להגיד, אומר רש"י, מוסיפים פה את האם תמצא לומר, אם תרצה להגיד שהשיעור זה לקור שנזרעים בשדה, עדיין יש להסתפק, האם זה שיעור למפולת יד, בזריעה שעושים ביד, זה נקרא מפולת יד. ואם ככה, לא צריך בציור כזה לגרעינים ביותר במידת קור. או למפולת שברים, בזריעה שעושים על ידי שברים שהולכים בשדה, שקשורים בעגלה מנוקבת, ששם שמים שם את הזרע שנופל דרך החורים, ולזריעה כזאת צריך יותר גרעיני תבואה, למה? כי מלא מתפזר מהעגלה. אז מגיע הגמרא, פושט הספק תשמה, וכעשר רבין אמר רבי אבוה, אמר רבי אלעזר, ואמרי לה אמר רבי יוחנן, ארבעת קבין, דבר ראשון, כמו שאמר רש"י מקודם, אמרו את האם תמצא לומר, דבר ראשון, ארבע קבין לקט, זה נאמר לקור זרע. אז אם אנחנו אומרים את זה לקור זרע, אז מה יהיה לקור תבואה?
הרבה...
אז לקור תבואה זה יצא הלקט, הרבה פחות. ועדיין תיבואי לך, השאלה השנייה ששאלנו, האם זה למפולת יד או למפולת שמרים, אז אומרת הגמרא, תקו, השם יעזור רבי, שנזכה לקבל את התורה בשתי ידיים, אורך ימים במינה, בשמאל העושר, וכמו שנעזור, באמת, עם קבלת התורה מחדש, מקבלים. אפשר להתחזק בכל החיזוקים, מסוגל לכל הישועות והרפואות קבלת התורה, זה גם זמן מסוגל לתפילה, מי שרואה את הספרים הקדושים, שהיום הזה כבר מסוגל לתפילה, להתפלל ולהתנצל את היום, השם יעזור, שיהיה לנו את כל הסגולות והברכות של התורה, אמן.